אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, חדשות טובות למתחסנים ולמתחסנות. החיסון של פייזר עומד בציפיות והוא מספק הגנה של עד 95% כפי שפורסם על ידי החברה. מיד על המחקר החדש שנערך בישראל יחד עם מדענים מאיטליה שמאמת את הפרסומים של חברת פייזר. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים האלה. 10 ימים אחרי המנה הראשונה, הגנה של לפחות 50%, ושבוע לאחר המנה השנייה, הגנה של עד 95%. אלה רמות ההגנה שהחיסון של פייזר מספק לנו, כך על פי מחקר ישראלי חדש שמאשש את הנתונים שפורסמו על ידי פייזר. וגם, מספר התינוקות שנדבקו בנגיף קורונה בישראל הוא פי 15 ממה שהיה בנובמבר, ועומד היום על כ-6,000 תינוקות. מה גרם לזינוק במספר התינוקות שנדבקו בנגיף? אגב, לא רק תינוקות, גם ילדים, ילדות ובני נוער. ועוד עניינים, איך השפיעו עונות השנה על הניידות של הציידים לקטים שחיו לפני כ-50,000 שנה? בשאלה הזו עוסק מחקר בינלאומי חדש, הוביל חוקר ישראלי, מיד נדבר איתו. חלל, כדור הארץ עומד לאבד את הירח השני שלו לנצח, מיד על המעין ירח שממנו אנו נפרדים בימים אלה. הכבישים חדשים כחול לבן, 3 מינים חדשים של הכבישים התגלו בישראל, וביום שישי יצוין יום דרווין, מיד נעסוק בדרווין כמובן. נספר לכם מי יעמל על המשדר, עורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. החיסון של פייזר עומד בציפיות. 10 ימים אחרי המנה הראשונה, הגנה של לפחות 50%, שבוע לאחר המנה השנייה, הגנה של עד 95%. המסקנות האלה תואמות אגב לפרסומים של חברת פייזר, והן עולות ממחקר חדש שנערך במודל הסתברותי כדי לנתח את שיעור המתחסנים והחולים במצב בינוני וקשה לפי קבוצות גיל בישראל. המחקר טרם עבר ביקורת עמיתים, את המחקר ערכו דוקטור פרופסור דורון גזית, שכבר נמצא איתנו על הקו, פרופסור רונית קלדרון ופרופסור ינון אשכנזי מהאוניברסיטה העברית ומדענים מאיטליה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור דורון גזית מהמכון לפיזיקה באוניברסיטה העברית, חבר בצוות ניטור המגפה של האוניברסיטה. שלום.
שלום.
אז בואו ספר לנו איך הגעתם לנתונים האלה שבעצם באמת מאמתים את מה שפרסמו בחברת פייזר.
נכון, אז אנחנו מסתכלים בעצם מתחילת המגפה על נתונים גלובליים בארץ, כלומר על נתונים מספריים, על איך המגפה מתפשטת, איך מספר החולים משתנה כל יום, איך מספר החולים הקשים משתנה כל יום, והתהייה שלנו הייתה, האם אפשר לראות במגפה בישראל, בהתפתחות המגפה בישראל, את השפעת החיסונים. חשבנו שזה בעצם המטרה העיקרית של מבצע החיסונים, וזה עניין מאוד, מאוד מיוחד, כי בעצם זה לא סטנדרטי, לצערנו, זה קורה לנו, אבל זה לא סטנדרטי שמגיפה מתפרצת בעת מבצע חיסונים. זאת אומרת, בדרך כלל מבצע חיסונים לא מגיע כשיש מחלה שהיא מתפרצת, אלא לפני או כתוצאה ממגיפה. וכאן זה דבר ייחודי, וזה קרה בישראל בבת אחת. אז אנחנו הסתכלנו על המספרים וחיפשנו בעצם פרמטר שיאפשר לנו למשל להסיר את ההשפעה של הסגר. הרי עשינו סגר אדוק, לפחות בשלב ההוא חשבנו שהוא אדוק, שהוריד את התחלואה, בלם את התחלואה, הוריד את ההדבקות היומיות, והשאלה הייתה האם בכל זאת אנחנו יכולים לראות את השפעת הסגר, והתשובה היא כן. כדי לעשות את זה אנחנו הסתכלנו על מספר שהוא מושפע יחסית מהר מרגע הדבקה, והוא מספר אובייקטיבי, וזה מספר האנשים שמתאשפזים במצב בינוני או קשה בכל יום, כלומר המתאשפזים החדשים במצב הזה, וראינו שממש מספר ימים אחרי הסגר, כ5 ימים אחרי תחילת הסגר, בזמן שלא אמורים להיות, לא אמורה להיות השפעה לסגר, כבר התחילו לראות ירידה במספר הזה. הירידה הזו, אגב, די נמשכת עד היום, אמנם בקצב מאוד איטי, בגלל העובדה שהתחלואה מתפשטת בישראל, או יותר נכון, לא יורדת בקצב שאנחנו אוהבים לראות במהלך סגר, אבל המספר הזה הגיב וממשיך לרדת. וזה קורה, השווינו את זה לגל הקודם, וזה קורה כשבוע, שבוע וחצי לפני שזה קרה בגל הקודם.
ואיך יודעים לבודד איזה אלמנט השפיע על, על, על התוצאה בשטח? האם זה אלה החיסונים? האם זה הסגר?
זהו, אז אנחנו הצלחנו לבודד את, את העניין הזה באמצעות זה שהראינו שהפרמטר הספציפי הזה הגיב ממש מספר ימים אחרי תחילת הסגר. כשבמגפת הקורונה, אשפוזים מתחילים בערך 10 ימים אחרי הדבקה, כלומר, הרבה אחרי שראינו את ההשפעה הזו, וככה הצלחנו לבודד את העניין. אגב, זה אומנם פרמטר אחד שאנחנו הסתכלנו עליו, אנחנו רואים באמת השפעה על המגפה, וזה קצת מתחיק להגיד שהתחלואה עדיין כל כך מסושטת, אבל לולא מבצע החיסונים כנראה הייתה בעיה הרבה הרבה יותר גדולה בבתי החולים. מאז כבר רואים את ההשפעה של החיסונים במגוון של פרמטרים. גם בפרמטרים שמסתכלים על בדיקות בישראל, מראים שבעצם העומס הנגיפי של אדם שעבר חיסון הוא נמוך בהרבה מאשר של אדם אחר. בעצם שהעומס הנגיפי של בדיקות ממוצעות בישראל ירד, ואלו דברים חשובים, כי לאט לאט ככל שמצטברים הנתונים האלה ורובם יהיו בישראל בגלל מבצע החיסונים הנרחב, כך אנחנו נדע איך החיסונים ישמשו ככלי בעצם לניהול המגפה בעתיד.
וואו, טוב, אז אולי למי שפיקפק וכו', ומתברר שיש אנשים כאלה, ככל הנראה, זה כן תואם את הבטחות החברה, ואכן זה משהו שמצליח לבלום, גם כפי שאמרת, את העומס הנגיפי, ובהתבוננות מלמעלה, באמת את התפרצות המגפה. שוב, כמובן, בעיקר בקרב מי שמחוסן.
נכון, נכון. אני חושב שזה די ברור למי שמסתכל על הנתונים, שהחיסונים עובדים. כמו שאמרת, זה גם לא צריך להפתיע. העניין של החיסונים זה קצת כמו אבוקדו, כן? קשה, 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 רקוב. זה ברור שהוא ישפיע מתישהו, אבל עד שראינו השפעה, בעצם כולם היו במתח, כי בסך הכל מבצע החיסונים הזה הוא באמת ייחודי מהסיבה שאמרתי, כי זה מבצע חיסונים בעת התפרצות מגפה, אבל גם ייחודי, כי יש פה חיסון שאנחנו צריכים לטפל בו בצורה מאוד קפדנית, לשנע אותו בטמפרטורה מאוד נמוכה. יש המון דברים שעשו במהלך הדרך, והשאלה הייתה אם זה הוריד מהיעילות שלו, ואנחנו ראינו את זה במספרים בבתי החולים, אבל גם כשאתה מסתכל, מכבי הראו את זה על המחוסנים שלהם, היעילות באמת מתקרבת ואולי קצת מעבר למה שפייזר אמרו, וזה מאוד מרשים בסך הכל, ההישג המדעי הזה.
גם מרשים, ואם מישהו היה צריך עוד תזכורת לעובדה שצריך לטוס ולהתחסן, הנה, עוד מחקר שמאשש את הדברים, מאמת את הנתונים, ואמור לגרום לכם לטוס כרגע, או לפחות להתקשר לתאם תור, ואז להתחסן. נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך פרופסור דורון גזית, מהמכון לפיזיקה באוניברסיטה העברית, חבר בצוות ניטור המגפה של האוניברסיטה.
תודה לכם, להתראות.
זינוק במספר התינוקות שנדבקו בנגיף קורונה. המוטציות של הנגיף משנות את הכללים, ויותר ויותר ילדים וילדות נדבקים בנגיף, ואפילו תינוקות. מספר התינוקות שנדבקו בנגיף עומד היום על כ-6,000, פי 15 ממה שהיה ממש לפני כמה חודשים בנובמבר, אז מספרם עמד על כ-400. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור גליה ברקאי, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים ומנהלת בית החולים הווירטואלי שיבא ביונד במרכז הרפואי שיבא תל השומר. שלום.
שלום, מה שלומך?
טוב, אני, בסוף השיחה אני אשאל אותך על בית החולים הווירטואלי, כי זה מושג מסקרן, אבל בואי נתחיל מהנתון הקצת מלחיץ הזה. ראשית, מה גורם ליותר ויותר תינוקות להידבק בנגיף, ומה הנגיף גורם להם? כי הרי לא כל הידבקות היא דרמטית.
זה נכון מאוד. אני רוצה שתיקח בחשבון שהכמות הזאת עלתה מאוד, דווקא בזמן שמערכת החינוך הייתה סגורה. ואני חושבת שהביטוי לזה ש, זאת אומרת, שהעלייה בתחלואה בילדים קטנים ובתינוקות היא באמת ביטוי לזנים האלה, לווריאנטים הבריטיים ואחרים שהם יותר מדבקים. ותחשוב רק מה היה קורה אם יותר מבוגרים לא היו מחוסנים, אז היינו רואים את אותה עלייה גם במבוגרים. ולשמחתנו, הספירה הזאת היא מבטאת את היעילות של החיסון. ואילו הסיבה שבגללה ילדים ממשיכים להדביק ולהידבק, היא בעיניי מבטאת את זה שהסגר לא עובד.
אז רגע, הסגר לא עובד והחיסונים עובדים.
נכון, כי אנחנו רואים שבאופן יחסי, הכמות של המבוגרים שהולכים ונדבקים הולכת ויורדת. אנחנו יודעים את זה כבר היום, שבאמת החיסון יעיל וכמות המבוגרים שקיבלו שתי מנות של חיסון ובכל זאת חלו, היא מאוד מאוד קטנה. ובאמת הדבר הטוב בזה זה שזה מראה שהחיסונים עובדים. הדבר הפחות טוב בזה הוא שבאמת המחלה מאוד מדבקת, יותר מדבקת עכשיו, ולכן הקבוצה שלא מחוסנת, וכנראה הסגר לא באמת עובד עליה כרגע, כי היא ממשיכה, המחלה ממשיכה להתפשט בגילאים הצעירים. זאת אוכלוסייה הצעירה.
עכשיו, למה לא לחסן את התינוקות ואת הילדים?
מכיוון שהחיסון עדיין לא נבדק בילדים. ולכן אנחנו לא מחסנים אותם, מה גם שתדע, התחלנו לדבר על לחסן נשים בהיריון, למרות שלא נכללו הרבה נשים בקבוצות, במחקרים של פייזר ומודרנה. למה? כי נשים בהיריון יכולות לפתח מחלה קשה, ואנחנו לא צופים שהחיסון יהיה בעייתי. עכשיו, גם בילדים אנחנו לא צופים שהוא יהיה בעייתי, אבל הרבה יותר קשה לשכנע שצריך לחסן אותם כשהמחלה שלהם לא קשה, באופן...
אוקיי, הבנתי, רק בואי נסביר למאזינים ולמאזינות, ההמלצות האחרונות הן כן להתחסן, נשים בהיריון צריכות להתחסן, או עדיף שיתחסנו.
נכון, אז באמת החיסון הזה הוא מאושר רצמית לנשים בהיריון, בגלל שהוא לא נבדק מספיק לנשים בהיריון, אבל מכיוון שאין סיבה לחשוש שיש בעיה עם החיסון הזה, ובעיקר לנשים במחצית השנייה של ההיריון, שבה גם העובר כבר יותר מפותח וגם המחלה יותר, יכולה להיות יותר קשה, אנחנו כן ממליצים לנשים במחצית השנייה של ההיריון להתחסן.
אוקיי, אז פה השארנו קו, ואת אומרת שילדים ותינוקות, אנחנו לא רוצים לחסן כי אנחנו לא יודעים למה החיסון יוביל, ושוב, זה מצטרף לנתון.
אנחנו מאמינים שהחיסון בטוח, אנחנו מאמינים שהחיסון אוקיי. בטוח, הוא פשוט לא נבדק, ולכן אנחנו לא יכולים להמליץ.
ושם גם יש את עניין...
אם נתחיל לחסן את הילדים, אנחנו נזדקק לאישורים מיוחדים של ההורים שלהם. וזה הרבה יותר מורכב, וגם כביכול אין הצדקה, כי ילדים לא עושים מחלה מאוד קשה.
זהו, זו הנקודה החשובה.
כדי להגן על האוכלוסייה, אבל אין הצדקה ישירה לחסן את הילדים האלה.
אז אוקיי, אז למרות הנתון הזה, גם התינוקות שנדבקים, הרוב המכריע, נכון? אני יודע שיש כמובן, וכל אדם הוא עולם, אבל הרוב המכריע לא חולה באופן קשה, בצורה בולטת בקרב
צודק,
ילדים ותינוקות.
בעיקר הילדים בגיל הרך, עכשיו מדברים על להחזיר את מערכת החינוך של הגיל הרך, הילדים הקטנים בגיל הגן, הם כמעט אף פעם לא חולים קשה, ילדים בריאים שאין להם מחלות רקע, יחלו באופן מאוד קל, הרבה מהם בכלל יהיו אסימפטומטיים.
זאת אומרת, ללא סימפטומים, פשוט הנגיף נכנס...
נכון.
בקושי מורגש.
החשיבים קרים שהם ידביקו אנשים מבוגרים. נערים כבר יכולים לחלות בצורה יותר קשה, ולפעמים בנערים, גם זה יחסית נדיר, אבל זה כן אנחנו רואים בעיתים, נערים ונערות יכולים לעשות סיבוכים נפלאים אחרי הקורונה, מחלה דמויית קווסאקי, מה שדיברו, איזושהי מחלת חום ודלקת כללית ודברים שונים של הגוף, כולל בשריר הלב, אנחנו רואים מקרים בודדים. כאמור, רוב הילדים וגם הנערים יחלו בצורה מאוד קלה.
רק בואי נאמר את האמת, דלקת בשריר הלב, המיוקרדיטיס זה משהו שיכול להיגרם גם מנגיף של שפעת, רגילה.
זה גם נכון. אתה צודק לגמרי. אוקיי, אבל המחלה הזאת שאנחנו מדברים כן. עליה, הסיבוך, זה מחלה קצת אחרת, המחלה שהיא דמויית קווסאקי, מחלה עם חום גבוה, כרגע מאושפזת אצלנו ילדה כזאת עם חום, פריחה, פגיעה קלה בשריר הלב, עם הצריכה טיפול, באשפוז, לפעמים אפילו טיפול נמרץ, זה לא נעים. הילדים, יש לנו טיפול יחסית יעיל למצב הזה, וכמעט ב-100% ילדים מחלימים בצורה לא עולה, אבל זה מחלה לא נעימה.
לא נעימה. אז בשורה התחתונה עדיין תחלואת ילדים הולכת ומתרחבת, כי ככל הנראה המוטציות החדשות מדבקות יותר, אבל עדיין, אחת, אנחנו לא רוצים לחסן כי אין לנו שום הוכחות לכך שזה לא גורם נזק, וזה מתאזן, או כשמשווים את זה לעובדה שאם לא חולים, ילדים לא חולים באופן קשה, אז את אומרת שזה פחות משמעותי בהשוואה למבוגרים.
נכון, בדיוק. סיכמת יפה.
זאת אומרת שהנתון עצמו, מספר הילדים שגדל פי 15, אותם ילדים שנדבקו בנגיף, זה אומנם נתון מלחיץ, אבל הם לא חווים את מחלת הקורונה שנגרמת מהנגיף, כפי שמבוגרים חווים.
נכון, אז בגלל שיש הרבה יותר חולים, בגלל שמחלה הרבה יותר מתפשטת הרבה יותר מהר, אז אנחנו גם פה ושם רואים ילדים שמתאשפזים בגלל קורונה. דרך אגב, רוב הילדים שמאושפזים אצלנו עם קורונה, הם לא מאושפזים בגלל הקורונה, אלא הם מאושפזים עם קורונה. רובם מאושפזים מסיבות אחרות. אז פה ושם רואים קצת ילדים מאושפזים עם קורונה, עדיין רוב מחלקות הילדים בקורונה הן יחסית ריקות, לא כמו מחלקות המבוגרים של קורונה.
טוב, פה אני, בא לי להגיד טפו טפו טפו, אבל זו תוכנית מדע, אז אני לא אומר את זה.
נכון, אתה צודק. אתה יודע, לאורך השנה הזאת למדנו שהנגיף הזה מפתיע אותנו כל פעם מחדש. כל פעם אנחנו מגלים דברים שלא חשבנו עליו, וכשאנחנו כבר מרגישים שמגיעים לקו הסיום, פתאום יש איזה וריאנטים אחרים, ולכן אנחנו תמיד דואגים במידה.
וואו, טוב, אז זה סוג של משהו שמרגיע, וככל הנראה באמת בשורה התחתונה גם הסגר לא מאוד משנה, בכל מה שקשור לילדים ותינוקות, זה נכון?
זה נכון, תראה, החשש הוא שעכשיו כשמתחילים לפתוח את מערכת החינוך, תהיה עלייה משמעותית יותר. זה החשש, ולכן עושים את זה בצורה מדורגת. אני בכל זאת חושבת שהגיע הזמן להתחיל לפתוח את מערכת החינוך, כי הנזקים שנגרמים לילדים, מעצם העובדה שהם כלואים בבית כל כך הרבה זמן, שאין מערכת חינוך, שהם לא נפגשים עם חברים, שהם לא זזים, שהם כל היום מול המסכים, הנזק הוא גדול, ואני חושבת שאנחנו רק מתחילים לראות את קצה הקרחון של הנזקים שנגרמים לילדים והנוער מכל התקופה הזאת בבית. ולכן, ובגלל זה אמרתי לך, תזכור שכל העלייה הזאת קרתה שהילדים היו בבית. אז אין ספק שעוד תמשיך להיות אולי עלייה איזו תקופה, כל עוד לא מחסנים את הילדים, גם כשהם יחזרו לבית הספר. ולכן צריך לעשות את זה בצורה מאוד מדורגת, שלא תכביד בסוף על מערכת החינוך. מה שכן צריך לדאוג זה שההורים שלהם יתחסנו. זאת אומרת, אני, אם היו לי ילדים קטנים עכשיו, הייתי חסית רגועה לשלוח אותם לבית ספר ולגנים. כשאני יודעת
כי את מחוסנת פעמיים כבר.
אנחנו מחוסנים המבוגרים, הסבא וסבתא והדודים, מחוסנים, ולכן הם לא מהווים איזו סכנה למשפחה הקרובה. הם לא יחזירו הביתה מחלה שיכולה לסכן אנשים מבוגרים.
טוב, אני כגילוי נאות מחוסן כבר פעם שנייה ומאוד מאושר מהעובדה הזאת. לסיום, ברשותך, רק כמה מילים על בית החולים הווירטואלי שיבא, מה, גם אתם עברתם לזום?
אז האמת שכן, אנחנו עוד לפני תקופת הקורונה הבנו את הערך שיש בטכנולוגיה כדי לעזור לנו להביא את המטפלים המצוינים של שיבא לכל מקום ולכל מטופל. ואנחנו עוד לפני הקורונה פיתחנו שירותים שמאפשרים טיפולים של רפואה מרחוק. כרגע בתקופת הקורונה ראינו צרכים חדשים והשירותים האלה מאוד התגברו בכמות שלהם ובאיכות שלהם ואנחנו פותחים אותם. וכיום הקמנו גוף חדש בשיבא, שיבא ביונד, שממש בית חולים וירטואלי. זאת אומרת, אנחנו מספקים שירותי רפואה מרחוק בכל הספקטרום של מה שבית חולים מספק. זאת אומרת, שירותי אשפוז בבית, שירותי שיקום הרחוק בבתי המטופלים, בלי שהם יצטרכו לצאת, ושירותים אמבולטוריים שהם מרפאות חוץ.
טוב, כמי שאושפז לא מעט פעמים, אבל מה עם האוכל של בית חולים, שהוא זה שמספק את עיקר החוויה? את זה אנחנו מפספסים.
עיקר החוויה, אין בכלל ספק. עיקר החוויה זה האוכל, אני יכולה להרגן לך גם בבית אוכל בבית חולים.
כן, לא, גם אני יכול לאלתר משהו. תודה רבה לך מעומק הלב ובהצלחה, דוקטור גליה ברקאי, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים, מנהלת בית החולים הווירטואלי שיבא ביונד במרכז הרפואי שיבא תל השומר. תודה רבה.
להתראות, ולכו להתחסן.
ביום שישי הקרוב, יום דרווין, ואת פינת האבולוציה נקדיש לדרווין. שלום לנציג דרווין בישראל, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
אתה הכי קרוב שיש לנו לדרווין בתוכנית.
אני עדיין מרוחק קרוב ל-200 שנה, אבל כן. לזכור, לפני כמה שנים ביום דרווין ביליתי יש לך תוכנית שלמה באולפן, ודיברנו
נכון.
על זמנו וחייו והגותו. כן.
טוב, זו הייתה תקופה אחרת שבה יכולנו לפגוש אנשים, לשדר מאולפנים וכו', יחד עם אנשים. זה כבר לא קורה.
נכון. רציתי לספר על סיפור אחד מרכזי בעבודתו של דרווין ואיך הוא מתגלגל עד היום, וזה הפרוצים של הגלאפגוס, הפינצ'ים של דרווין קוראים להם גם לפעמים. זו קבוצה של ציפורים, 17 או 18 מיני ציפורים שנמצאים אך ורק באיי הגלאפגוס ובאוקיינוס השקט. ומן המפורסמות שדרווין בצעירותו, עוד לפני שהוא היה חוקר ידוע, יצא למסע בספינת מחקר בשם הביגל. במשך כמעט 4 שנים הוא התפלטל על ספינה מסביב לחופי דרום אמריקה, ומצאו באיי הגלאפגוס כדי למפות את החופים וכו', זו הייתה המטרה העיקרית של הספינה. ודרווין עצמו יצא והסתובב ואסף כל מיני דגימות של מאובנים וסלעים וציפורים. ציפורים לא כל כך עניינו אותו, הוא לא הבין בציפורים. הוא היה הרבה יותר בראש של גיאולוגיה ומאובנים וסלעים, אבל מכיוון שהוא כבר היה שם, הוא אסף את כל הציפורים שהוא מצא. ורק אחרי שהוא חזר לאנגליה ונתן את הציפורים למומחה לציפורים, למישהו בשם גולד, הסתבר שכל אותם ציפורים הם מינים מאוד מאוד קרובים. הם כולם שייכים לקבוצה מאוד קטנה, למשפחה מאוד קטנה של פרושים, של פינצ'ים, שההבדלים ביניהם הם כמעט אך ורק בגודל ובצורה של המקור. ועכשיו, עד אז התפיסה הייתה שמינים, ספישיז, הם דבר שהוא קבוע בזמן, שמין נוצר איפשהו והוא לא משתנה. אבל העניין הזה של הקבוצה הקטנה של ציפורים, שכולם שייכים לאותה משפחה, ולכל אחד מהם יש מקור טיפה אחר, והמקור הטיפה אחר מתאים לסוג מסוים של מזון, התחיל להניע בראש של דרווין כל מיני רעיונות של אולי מינים בכל זאת הם לא דבר קבוע, ואולי מינים משתנים לאורך הזמן, ואולי לפני פרק זמן ארוך, אבל לא ארוך מאוד, הגיע ציפור אחת לאי הזה, והצאצאים שלה השתנו, כלומר המינים, המין המקורי שהגיע לאי הזה השתנה והתפצל למינים שונים, כשכל אחד מהם הותאם לאכילה של מזון מסוים. אז יש ציפור עם, יש פינץ' אחד עם מקור ארוך וצר שמתמחה באכילת חרקים, וקבוצה של פינצ'ים עם מקור מאוד רחב ועווה שמתמחה באכילת זרעים. ושאולי כל ההתאמות האלה נוצרו בתהליך של עם הזמן, הוא גיבש גם את הרעיון מאחורי התהליך, שזה רעיון הברירה הטבעית. אז בעצם אותם פרושים שהוא אסף בגלאפגוס ובהתחלה לא נראו לו מעניינים, הפכו להיות הבסיס, או אחד הבסיסים של הרעיונות שהתגלגלו והפכו לספר מוצא המינים, שלקח לו עוד כמעט 20 שנה עד שהוא פרסם את הספר הזה, אבל הרעיונות הראשונים התחילו שם בגלאפגוס.
והוא הבין שמדובר במשהו דרמטי שעד היום ידברו עליו, או שלא בהכרח?
דרווין, מכל הכתבים שלו, עולה שהוא היה בן אדם מאוד צנוע. אני לא חושב שאם היית מספר לו שהיום, 160 שנה אחרי שהוא פרסם את הספר, עדיין זה נחשב לאחד הספרים החשובים ביותר. הוא ידע שהוא יושב על משהו חשוב. זו כנראה גם הסיבה שלקח לו כל כך הרבה זמן לפרסם את הספר, כי הוא פחד. הוא לא רצה את החשיפה, הוא לא רצה הוא לא רצה להיכנס לוויכוחים, כי הוא ידע שהוא עומד לזעזע את אמות הסיפים בספר הזה. אך שספציפית אם הוא ידע עד כמה הציפורים האלה חשובות, כי בעצם הפרק הבא בסיפור זה שממשיכים לחקור את הציפורים האלה עד היום. אז הציפורים של הפרושים של דרווין הפכו להיות מאחד מהעמודי התווך של התורה האבולוציונית, של הברירה הטבעית. ובמחצית השנייה של המאה ה-20, במשך קרוב ל-40 שנה, זוג חוקרים מאוניברסיטת פרינסטון, בשם פיטר ואוזמרי גרנט, עבדו על האבולוציה, על המיקרו-אבולוציה של הציפורים האלה. כלומר, ניסו להראות במישור הזמן הקצר שמה שדרווין טוען נכון. והם עקבו אחרי הציפורים האלה על פני עשרות שנים, ומדדו בכל שנה ציפורים ממינים שונים ומדדו את גודל המקור בצורת המקור, ובמחקר לאורך שנים הם הצליחו להראות שגודל המקור שלו, לא של פרט בודד, אבל גודל המקור באוכלוסייה משתנה כתלות בתנאי האקלים. שבשנים רטובות יותר, עם יותר גשם, שיש יותר זרעים והזרעים גדולים יותר, אז באוכלוסייה, של, ספציפית על אחד מהמינים שאוכלים זרעים, אז באוכלוסייה של אותם ציפורים, המקורים יהיו גדולים וחזקים יותר. ובתקופות שהיו מעט זרעים, אז המקורים היו קטנים וחלשים יותר, והתאים יותר לזרעים קטנים, כי לא היו מספיק זרעים גדולים. כלומר, מה שהראו את הרעיון של הברירה הטבעית עובד בזמן אמת באוכלוסייה אמיתית, בפרקי זמן של עשרות שנים. והם פרסמו הרבה מאוד מאמרים וכמה ספרים על הנושא, שבדיוק עוקב ומקשר בין תצפיות בזמן אמת לרעיונות של דרווין.
רק לסיום, איך אתה מסביר את זה שזו עדיין איזושהי תיאוריה שמעוררת הרבה עניין, גם ברשתות החברתיות, גם בחיים עצמם, זאת אומרת, זה לא איזה משהו, אוקיי, עוד תיאוריה וכו', אלא זה משהו שמבחינת אנשים, זה או זה, או איזושהי תיאוריה תיאולוגית, זאת אומרת, למה דווקא האבולוציה זה העניין המשמעותי שבדרך כלל תופס את, נקרא לזה שיחות סלון, בכל מה שקשור לאלוהות וכאלה?
זו שאלה מצוינת, אני לא... התשובה היא מתחום הפסיכולוגיה, לא מתחום המדע. אני יכול להגיד מה נראה לי. אני חושב שאיכשהו להרבה אנשים אבולוציה היא סדין אדום הרבה יותר מתיאוריות מדעיות אחרות שהן מבוססות באותה מידה. יש אמנם איזושהי קבוצה מאוד קטנה וצעקנית של אנשים שטוענים שהעולם פתוח, אבל זה מאוד נפוץ בפייסבוק, אבל זה לא באמת נפוץ בעולם האמיתי. איכשהו אבולוציה, אני חושב, תראה, יש איזה שורשים היסטוריים, זה התחיל בכל מיני ויכוחים בתוך הקבוצות דתיות פונדמנטליסטיות בארצות הברית.
נכון, זה גם קשור לדת וגם לפוליטיקה.
לפני 100 שנה, בשנות ה-20-30 של המאה הקודמת, ואיכשהו כל מיני קבוצות אחרות נתפסו על זה, אבל אני לא יודע להסביר למה דווקא אבולוציה מכל התיאוריות המדעיות מושכת כל כך הרבה אש. אני נוהג לומר שאין עוד... תחום מדעי שבו כל כך הרבה אנשים שלא מבינים בו, יש להם דעה נחרצת לגביו.
וכאן הרשתות החברתיות פורחות כמובן. נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך פרופסור אוריאל צ'יפן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה. נפרדים מהלא ירח. כדור הארץ עומד לאבד את הירח השני שלו לנצח, אבל זה לא באמת ירח. מדובר במיני ירח שני, שנקרא גם SO-2020, והוא לא באמת ירח, אלא מדובר בחלק מחללית עתיקה יחסית, שחלק שנכנס למסלול הכבידה של כדור הארץ אי שם, באמצע הדרך בין כדור הארץ לבין הירח המקורי שלנו, והותר על ידי אסטרונומים לפני מספר חודשים, במהלך חודש מרס, הוא עומד לצאת מהמסלול הכבידתי של כדור הארץ, להתרחק מאיתנו. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עודד אהרונסון ממכון ויצמן למדע. שלום.
בוקר טוב, תמיד כיף לדבר איתך.
אני שמח לשמוע אותך, אז בוא ספר לנו, באמת עלתה טענה שמדובר בירח שני, ואז באמת בכותרת הקטנה יותר, במשנה, זה לא באמת היה ירח, נכון?
כן, זאת אומרת, הוא באמת עצם שמגיף את כדור הארץ, לפחות באופן זמני, אז הוא סוג של ירח, קוראים לו מינימון, אבל הוא לא ירח טבעי, אני חושב שזה מה שאתה מתכוון. זה בעצם איזשהו חלק שאנחנו הלכנו לחלל, ועכשיו הוא חוזר אלינו. זה בוסטר של רקטה משנות ה-60, שבעצם הרימה חללית לכיוון הירח.
וואו, עכשיו, זה אמור לגרום לנו לדאגה? זאת אומרת, כל מיני חלקים מחלליות ישנות יכולות לשוב, להקיף את כדור הארץ, אולי ליפול פנימה?
כן ולא, זאת אומרת, זה כן יכול לקרות, כשזה כן קורה, הרוב הפעמים החלקים האלה מספיק קטנים שהם פשוט מסרפים באטמוספירה, אבל אנחנו כן צריכים לשים לב, כי בזמן האחרון באמת יש יותר ויותר מה שנקרא space junk, גם במסלול סביב כדור הארץ, וגם כמו שאנחנו רואים עכשיו, במסלול שחוצה את כדור הארץ. הספייס ג'אנק הזה, כמו שאמרתי, הוא לא ממש מסוכן לאנשים על פני כדור הארץ, אבל אם הוא יפגע בעוד לוויינים או חלליות שמקיפות את כדור הארץ, יגרום להם להתפרק, אז עכשיו יהיה לנו פי שתיים יותר ספייס ג'אנק, ואז אם זה יתראה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יכולה להיגרם מין תגובת שרשרת כזאת, שהרבה מהלוויינים שלנו שאנחנו משתמשים בהם, לתקשורת ולריגול ולכל מיני דברים שאנחנו חושבים שהם חשובים, יכולים להיפגע.
עכשיו, אותי מסקרן פיזיקלית, איך משהו שנכנס למסלול הכבדתי של כדור הארץ בכלל יוצא ממנו? כי ברגע שמשהו נלכד, מה גורם לו לעוף החוצה מלבד איזשהו מנוע?
וואי, דודו, כל הכבוד, שאלה ממש ממש במקום. אז האמת היא שבאמת מה שקובע אם אתה נעול במסלול סביב כדור הארץ או לא, זה סך הכל האנרגיה. וכמו שאתה אמרת, אני לא יכול לשנות את זה, רק על ידי זה שאני מקיף את כדור הארץ, את כמות האנרגיה שלי. אני רק יכול להפוך אנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה קינטית. אם אני על הר, אני יכול לרדת באופניים ואז אני אשא מהר, או אני יכול לעלות על ההר ואז אני יותר אנרגיה פוטנציאלית. אז איך באמת זה קורה? אז התשובה היא שהגוף הזה הוא לא באמת במסלול סגור סביב כדור הארץ, אבל הוא כן עושה הקפות, הקפה בחצי סביב כדור הארץ לפני שהוא שוב בורח. אז נראה לנו שהוא מבלה איזושהי תקופת זמן ליד כדור הארץ, באמת מקיף אותנו פעם, פעם וחצי, אבל הוא באמת לא נעול או מחובר אלינו לשדה כבידה שלנו באופן תמידי.
אוקיי, מסקרן מאוד, אני עדיין מתבוסס בתחושת הכיף של התשבוכות על השאלה האחרונה. בוא נדבר באמת על האפשרות שירח באמת יצטרף אלינו. יש דבר כזה? זאת אומרת, זו תופעה שמישהו אי פעם נתקל בה בשמיים, שירח שלא היה חלק מאיזושהי מערכת של הקפה של פלנטה, פתאום יצטרף לפלנטה? כי הרי בדרך כלל מדברים על הירח שלנו כמשהו שנקרא מתוך כדור הארץ וכו'. קרה שאיזשהו ירח מטייל פתאום חבר לפלנטה?
כן, אז ירחים באמת יכולים, זה קורה בעשור האחרון, אני חושב, היו לנו עוד שניים כאלה שהצטרפו אלינו באופן זמני, עשו איזה כמה הקפות ואז עזבו. זה בדרך כלל קורה באמת צורה כזאת שהם רק, הם מרגישים את השדה פליטה של כדור הארץ באופן יחסית חלש, זאת אומרת, הם לא מתקרבים אלינו מאוד, הם מבצעים כמה הקפות, ואז הם שוב נקראים החוצה בגלל אותה סיבה שדיברנו קודם. אז אני לא מכיר, במערכת השמש כמובן זה קרה, שאובייקטים יכולים to capture, להילחד בשדה כבידה של אובייקט אחר, אבל זה חייב להתבצע באיזושהי דרך שמאבדת גם אנרגיה, כמו שדיברנו קודם. אבל לכדור הארץ אני לא מודע שזה אי פעם קרה.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור עודד אהרונסון ממכון ויצמן למדע, תודה.
בשמחה, אני אתף לדבר.
הכבישים, זני הכבישים חדשים התגלו בישראל, מדובר בשלושה מינים חדשים, הדברים פורסמו על ידי אוספי הטבע הלאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים. אחד החוקרים שאחראי לפרסום של הדברים הוא איגור ארמיאץ' שטיינפרס מאוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית. שלום.
בריאו טוב.
אז ספר לנו מה בדיוק התגלה, באילו הכבישים מדובר.
אז למעשה התגלה מין אחד חדש, מין אחד חדש למדע, וחוץ מזה מצאנו עוד שני מינים שלא היו ידועים בארץ. מין אחד שידוע לנו שידוע מטורקמניסטן, וישראל פתאום התגלתה בתור איזושהי נקודה מאוד דרומית שלו, מין אחד שידוע מסודן, ישראל התגלתה בתור נקודה מאוד צפונית שלו למעשה. אלה מדובר בשלושה מינים של הכבישים ממשפחת הזאבניים, מתת משפחה, מקבוצה קטנה יותר בתוך המשפחה הזאת שנקראת רצחולים, הכבישים שנתמכים בסביבות מדבריות.
עכשיו, בוא נדבר לרגע על הכבישים שהכרנו, אבל לא ידענו שהם נמצאים בישראל. אז איך זה יכול להיות שלא נתקלנו בהם עד כה? יכול להיות שהם פלשו לכאן, הגיעו לכאן, או שהם בעיניך היו פה כל הזמן?
סליחה,
תוכל
לעשות
על
השאלה?
כן, אני שומע שאתה מטפל בילדים תוך כדי, וזה בסדר, לא בכבישים. אני מנסה להבין, האם הכבישים ש...
בכרגיל.
לא, זה בסדר גמור. האם אתה, האם ידענו שהכבישים האלה, ידענו שהם לא נמצאים כאן והם איכשהו פלשו בתקופה האחרונה, או שלא בהכרח, אלא הם יכול להיות שהם היו כאן ופשוט לא נתקלנו בהם? הכבישים ש, שוב, שלא התגלו לראשונה בעולם, כן.
אוקיי. אז, רגע, שנייה אחת. אוקיי. אז מה שידענו עד עכשיו זה שלמעשה הכבישים, אוקיי, סליחה, אני
אצטרך להתחיל מחדש.
אוקיי.
שמע, אנחנו מקשיבים לך בקשב רב, וגם מכבדים את העובדה שאתה מגדל את הדור הבא של חוקרי הכבישים, כמובן. אני מקווה.
אתם שומעים את הבן שלי? אוקיי. אני אתחיל מחדש. למעשה...
אז בואו נמקד באמת את... אנחנו מדברים על... כן, בבקשה, תמשיך.
כן, למעשה מינים חדשים זה משהו שמתגלה כל הזמן, לא רק ביערות גשם אלא גם בארץ, פשוט מכיוון שצריך מומחים, כן, צריך טקסונומים, שזה המקצוע שלי, על מנת לפעמים לדעת לזהות ולהגדיר אותם, כי זה לא, כי על מנת ש...
כן.
כן, סליחה.
רגע, אז אני מנסה שוב לחלט תשובה. אתה אומר שסביר להניח שהכבישים האלה היו כאן, אבל כן צריך את המומחים שיראו אותם ויאבחנו שאכן אלה הכבישים החדשים. עכשיו בוא נדבר על הכביש שלא הכרנו, לפחות הזן שלא ידעו עליו, והוא התגלה לראשונה בעולם כאן בישראל. במה מדובר?
אז מין, אני מבקש, אנחנו מאוד קפדנים בזה, זנים זה, זה בצמחים. המין שלא הכרנו, אנחנו קוראים לו השחול הניטאי, שם פנחס הניטאי, איש הטבע, אני חושב שמוכר, אם לא לכולנו, אז לרובנו, שיהיה בריא. השחול הניטאי, זה מין של רצחול, אותם כולם, הכבישים קטנים צהובים שחיים במדבר, וזה מין שידוע אך ורק מאזור ים המלח, ששאלת האם הם היו, האם הם רק פלשו לאחרונה? לא. למעשה זה מחקר שבו נכנסתי ל... לאוסף של, לאוסף הכבישים של אוספי הטבע הלאומיים. האוסף הזה מתקיים החל מתחילת המאה ה-20, והתחלתי לעבור על כל הרצחולים שיש שם, שפשוט לא עשו את זה עד עכשיו, כן, עסקו בהכבישים אחרים, יש בארץ מאות מיני הכבישים, לא הגיעו לזה.
וואו, מוכרח לשאול אותך שאלה אישית, אתה, יש שם ילד, נכון? ילד קטן יחסית? אתה מגדל גם בבית הכבישים? כי אני חושש ששוב, יהיו הכבישים מסוכנים בבית, יחד עם ילד, זה לא רעיון טוב. או שיש הפרדה מוחלטת בבית.
התקופה היחידה שגידלתי הכבישים בבית הייתה בזמן הסגר הראשון.
אז כן הייתה כזו, אוקיי.
כל שאר התקופה הכבישים היו במעבדה והילד היה בבית.
טוב, עדיף מאשר כמובן הפוך, אני משוער. טוב, אז תודה רבה לך. על השיחה הזו, ותבטיח לנו שאם תגלו לא זן, נזפת בי על זן, נכון? מין חדש של הכבישים, אתה כמובן מוזמן להתקשר, וגם נעקוב אחרי הגידול של הילד.
מצוין.
טוב, תודה לך על הדברים okay. האלה. איגור ארמיאץ' סטיינפרס, מאוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה.
ובמסגרת פינת גיבורי העל שלנו, ובעקבות פרשת נבלני, נעסוק בשאלה איזה גיבור על יכול להציל את רוסיה מעצמה. שלום לאורי פינק, איש הקומיק של ישראל, שלום.
היי, בוקר טוב דודו, מה נשמע, מה נשמע?
קודם כל, בוא נתחיל מהשאלה, האם צריך להציל את רוסיה מעצמה?
האמת שאני לא יודע, אני לא כל כך בקי, אבל אני חייב להגיד לך שכמו לרבים, אני מאמין, כמו לרבים, יש בעיה עם אדון נבלני, כי לא יודע, יש לו שם כזה של, יודע, של אחד התרדסים שעושה יד אחת עם גרגמל או משהו כזה, לא? זה נבלני, כן? זה ממש...
השם באמת קצת מוזר, אבל הסיפור שם הוא טרגי, הוא כבר בכלא, נכון?
אני יודע, הוא בכלא, תשמע, יש בלגן שם, בכל מזרח אירופה תמיד הייתה אזור כזה של כל מיני בלגנים, אבל אני חייב להגיד לך, אני יש לי חשבון ארוך עם הרוסים דווקא, כן? בתור קומיקסאי. אתה יודע, אני תמיד מאשים את ה... אתה יודע, הרי בארץ קומיקס תמיד היה תמיד בעיה. תמיד בעיה, כן? אתה למשל, הדור שלנו בקושי גדל על קומיקס, נכון? אתה קצת יותר צעיר ממני.
אתה צודק שזה רק אמריקאים או קנדים שהגיעו לישראל, הביאו את התרבות, היה, נכון, זה לא היה קיים
כאן. למה זה? אתה יודע למה זה? כי מי הקים את המדינה הזאת? מי יצר פה את סדר היום התרבותי מדי מועד?
מעניין.
והרוסים, והרוסים עד היום, אין להם שום אהבה לקומיקס. אני גם נתקל בזה בכנסים שאני הולך אליהם, ואני מציג את עצמי כצייר קומיקס, אני לא מבין מה זה הקומיקס הזה בכלל, מה זה כאילו, מה זה זה? יש או ספר או סרט, מה זה הדבר הזה באמצע הזה? יש להם איזה מין חוסר חיבה לקומיקס, וזה ממש, עד היום, אני תמיד שואל רוסים, גדלתם על קומיקס, אתם יודעים מה זה? לא, לא.
אבל מעניין למה, כי שוב, מדובר באומה מהמתורבתות, וזה כפי שאמרת, מחזות, מוסיקה, קולנוע, פורצי דרך, בשלל תחומים, זאת אומרת, למה דווקא קומיקס זה משהו שהוא לא מקובל שם?
לא יודע, לא יודע, תאמין לי, אין לי מושג. זאת אומרת, היום יש כמובן קצת, אתה יודע, כנסים וזה, יש את המנקד כזאת, אבל אתה יודע, בקטנה. אתה יודע מה, זו שאלה, אני תמיד, יש לי מין גרסה, כי גם היפנים והצרפתים הם עמים מטרופתים והכל, והם אוהבים מאוד קומיקס. אני דווקא תמיד מקשר את זה עם מדד הדמוקרטיה. כמה שמדינה יותר דמוקרטית, זה אחרי שיש בהם יותר קומיקס.
מעניין.
כן, כי יש משהו... בקומיקס שהוא נורא, אתה יודע, חתרני, כי אתה בא לבד, ואתה עושה ספרים שרואים אותם, ואתה עושה מין סרטים כאלה. יש בהם משהו, לא יודע, כנראה שזה ההשערה שלי, למרות שאני יודע שנגיד, פעם אמרתי, שמתי גם את הפולנים בזה, כי גם הפולנים הם אלה ש...
אתה בכלל מסתכסך עם תרבויות ועמים. אתה מיד תהיה פרסונה נוגרטה בשלל מדינות.
בדיוק. אבל הפולנים דווקא, מישהי תקנה אותי ושלחה לי מלא לינקים של... זאת גברת שיש, היה המון קומיקס בפולין דווקא. דווקא, אתה רואה, פולין, שכנה, ליד, היה קומיקס. גדלו, היה עיתוני קומיקס וזה, דווקא ברוסיה, כלום. לא יודע, זה ממש שאלה.
קודם כל, נשמח כמובן שהמאזינים והמאזינות שלנו ישלחו לך לינקים אם יש כאלה.
אני כל הזמן שואל, כל רוסי שאני שואל אותו, אני אומר, יש קומיקס רוסי? ואז הם שולחים לי איזה ספר ילדים, איזה עיתון ילדים. אני אומר, איפה קומיקס? לא. טוב, לא יודע, זה באמת שאלה. גם בסין, דרך אגב, סין גם כן, היה לה קומיקס, אז הגיע הקומוניסטים והקומיקס נגמר. זה...
מעניין, כי אתה אומר שיש אלמנט חתרני בקומיקס, וזה דווקא, את הטיעון הזה אני יכול להבין, כי באמת קומיקס מאפשר לך לומר כל מיני דברים חתרניים שמסתתרים בתוך כל מיני סיפורים, וההפקה היא מהירה ויעילה. מעניין.
נכון? וכשאתה עושה קריקטורה, קריקטורה אתה תמיד תלוי, אתה לא יכול לפרסם קריקטורה לבד.
נכון. היום
כן, כן, אבל קריקטורה אתה תמיד להיות בתוך עיתון. והעיתון תמיד אומר, יכול להגיד לך מה לעשות. וקומיקס לא, אתה עושה את הקומיקס לבד. אז יכול להיות שזה הסיבה, אני זה ככה השערה, זה דווקא חומר לדוקטורט.
אז רגע, אז יכול להיות שנבלני נכנס לכלא בכלל כי הוא היה חובב קומיקס? או שבזה רגע פגעתי במישהו וזה לא נושא לצחוק עליו, כי זאת טרגדיה שם.
לא, נבלני כן, נבלני זה באמת, טוב, אני מאחל להם בהצלחה, אני יודע ש... אבל טוב, אתה חייב להודות שזה מצחיק, אין מה לעשות, אתה לא יכול להתעלם.
נבלני, כן, הסיפור, שוב אני אומר, זו טרגדיה, הרי ברח, חזר וכולי, נכון, בסופו של דבר הוא שלח לכלא, שוב, הוא הצביע על שחיתויות, ואתה יודע, במדינות אחרות היו לפחות מקשיבים לו, אבל כאן פחות.
כן, לא, זה באמת, טוב, זה כבר הרבה זמן נמשך, ואחרי להם, תשמע, לא יודע, גם פוטין זה גם שם שיטה של דמות קומיקס, אבל בסדר. כאילו, אני לא מבין איך הם תמיד הולכים על השמות המתחרזים האלה, פוטין, סטלין, לנין, כן?
אתה אומר שהכל מתאים לקומיקס, מלבד עובדה שאין שם קומיקס.
בדיוק. יכול להיות שזה הבעיה שלהם, שזה צורך כזה במשהו קומיקס. אבל יש להם, תשמע, האמת היא שאני יכול להבין אותם היום, ויש להם סיבה טובה לשנוא קומיקס, כלומר, לרוסים, כן? הם, אתה יודע, אחרי שנגמרה מלחמת העולם השנייה, אז הם החליפו את הגרמנים בתור הרעים בכל הסיפורים.
אה, מעניין. כן? הבנתי.
אתה יודע, אז האמת היא שאני כל הזמן, אני ככה קצת הסתכלתי על הדמויות שיש בעולם הקומיקס רוסים, ואתה אומר, כאילו, אם היה איזה מישהו שהיה נעלב בשמם, אתה יודע, מפרסם כל מיני פוסטים נזעמים בטוויטר על פגיעה בכפותם, אז הם היו, תשמע, כי הם ממש סופר סטריאוטיפים, אנשים בלי חשבון, מציירים אותם קראים, אתה יודע, אנשים ה... וגם כשיוצרים אפילו גיבורים, אז זה תמיד מרגלים, או כל מיני אנשים קצת מגושמים, או דובים, כן? למשל, הנה, מי הגיבורה הרוסיה הכי מפורסמת? גיבורת העלמה הרוסיה הכי מפורסמת, זאת האלמנה השחורה מהנוקמים. אתה מכיר אותה, שמשחקת אותה בת עמנו, אני היפהפייה, סקרלט ג'והנסן. אז היא רוסיה, אז מה, אז מה, מה הסיפור שלה? היא מרגלת, כן? היא מרגלת, ואתה יודע, כמו כאילו בסרט ג'יימס בונד. רק עם יכולות סופר, 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 אוקיי? ויש, אני יודע מה, כל הדמויות שלהם, כן? יש גם את האבומינשן, שזה איזה רשע שהופיע בסרט של הענק הירוק השני. אז גם כן היה מרגל, כן? שהוא ניסה למצוא את החומרים וזה, ואז הוא היה לו קרינה והפך למפלצת. אז כל זה תמיד דברים כאלה, או יש, נגיד, יש עוד תכונה שתמיד משייכים לגיבורי על רוסים, זה הקטע של להיות קצת מגושמים טכנולוגית. יש עכשיו בסרט של האלמנה השחורה, יהיה איזה דמות שקוראים לו קרימזון דיינמו, כן? שזה איזה מין איירון מן סוג ב', כן? לרוסים יש טכנולוגיה כזאת עם מגושמת, הוא נראה כמו איזה טרקטור מעופף, כן? וזה תמיד, תמיד הם כאלה, אתה יודע, הטכנולוגיה הנחותה לאמריקאים. יש, כן, יש דמות אחת, יש כמה דמות נחמדות דווקא במרוול של קולוסוס, אם אתה מכיר, לא, זה בטבעי לכת מדי.
ממש, כן, אוקיי.
זה בטבעי לכת. אבל כן, יש את ה... כן, תמיד הכל רד, כן, הכל תמיד רד. עכשיו, הנה,
כן, בבקשה.
כל שאני רואה את הקהל שלי שקורא קומיקס בישראל היום, המון המון עולים מרוסיה, כן? בקטע הזה, ברגע שנחשפים לקומיקס בארץ, למשל, אין שום בעיה, אתה רואה שזה...
אוקיי, אז עכשיו הצלת חלק מכבודך וכבוד התוכנית, כי חלילה לנו מלפגוע כמובן, ודאי בקהילה מאוד יקרה. אגב, לא רק מי שבישראל, באופן כללי יש לנו חובות היסטוריים, אבל נדבר על זה אולי בהרחבה באחת הפינות. תודה לך, אורי פינק, איש הקומיק של ישראל, תודה.
ביי ביי.
איך השפיעו עונות השנה על הניידות של הציידים לקטים שחיו לפני בערך 45 אלף שנה עד 60 אלף שנה? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שפורסם בכתב העת פלוס וואן, מחקר שמתאר את תוצאות הפרויקט המשותף של החפירות באתר קלוון 2 שבארמניה, חפירות שנערכו בין השנים 2017 עד 2019 בניהולו של דוקטור אריק מלינרסקי בולר מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם חוקרים מגרמניה ומארמניה. שלום לך דוקטור אריק מלינרסקי בולר, שלום.
היי, בוקר טוב.
אז ראשית...
אבל בסדר, הכל טוב.
אתה רוצה לתקן אותי? אני אשמח. שוב, בבקשה.
לא, העברית שלך מוקלמת, הכל טוב.
לא, לא, מלינסקי, בסדר גמור, אוקיי. הנה אני מתקן ומדייק, זה בסדר גמור. עכשיו בוא ספר לנו מה בדיוק מצאתם ועל מה הממצאים האלה התבססו.
אנחנו המשכנו חפירה שהתקיימה כבר ב-2006-2007, והמשכנו אותה ב-2017-2018-2019. זו חפירה שנמצאת באזור שקוראים לכפר קטן עם 100 איש שקוראים לו קלוון. זה כפר שממוקם בגובה של 1,640 מטר מעל פני הים. זה אזור שבחורף הטמפרטורות יורדות בו בסביבות בממוצע למינוס 10, משהו כזה במהלך הינואר. זה אזור שרוב הציידים לקטים לא יבחרו להיות שם במהלך החורף, ובאנו בעצם לבדוק איך נראה סוג כזה של התיישבות, ואיך אנשים בעצם מתאימו את עצמם לתנאי סובב האלה. כמובן שבפלאוליט, בתקופות שאנחנו מדברים עליהן, כנראה מזג האוויר היה הרבה יותר קר, היה תקופות יותר יובשניות, אז אנחנו גם רצינו לבדוק איך זה נראה. בעצם אנחנו ניסינו לבדוק איך נראית הניידות, ובארמניה יש לנו אפשרויות ייחודיות בגלל כל מיני תנאים מאוד ספציפיים, לדוגמה חומר הגלם מאפשר זיהוי של המקורות שלו ברמה מאוד מאוד גבוהה, שאנחנו יכולים ככה לשחזר את הניידות לאזורים של מעבר ל-200 קילומטר בהליכה. שוב, זה, צריך לחשוב על זה שאתה, כבר השטח הוא מאוד מאוד הררי, אז אתה צריך ללכת כדי להביא את החומר גלם, ואפשר גם לראות את זה גם בסוג החיות שהם צדו. אז אנחנו מדברים בעיקר על בוס, על פרת בר וביזון, אנחנו מדברים על סוגים מסוימים של איזים, סוסים, זה פחות או יותר, והם פשוט ניצלו את העונתיות שבעלי חיים האלה עלו לאזורים האלה כדי ללכת למספות טוב יותר מאשר בתקופות הקרות שכנראה האזור היה מכוסה בשלג. אנחנו גם יכולים לראות את זה בסדימנטים, באדמה שאנחנו חפרנו.
אז איך הם באמת התמודדו עם, עם התקופות האלה ועם השינויים במזג האוויר? זאת אומרת, עקבו אחרי בעלי החיים ומה, יצרו איזשהו מסלול חוזר כזה סביב אזורים מסוימים?
אז באתר יש לנו עדויות לשלוש תקופות יישוב עיקריות, עוד 10 ביקורים יותר דלילים, ששם אנחנו פשוט יכולים לראות, לעקוב אחרי חזרות לאורך זמן של האנשים. אתה יכול לראות שיש איזושהי אחידות גם בתרבות החומרית, בצורה שבה הם עשו תקווים. יש גם אחידות בחיות הניצודות, ויש גם אחידות בחומרי גלם, במקומות מאיפה הם הגיעו. אתה יכול לראות שיש איזושהי חזרתיות, איזשהו רעיון חוזר, שבעצם הנקודה שאנחנו חפרנו, היא בעצם נותן לאפשר אתנו איזה מין חלון קטן לזמן מסוים בשנה שהם היכולות של המקום הזה להגיע אליו, לצוד בו ומשם לרדת חזרה כשהעונות נסות קרות יותר לאזורים הנמוכים יותר. שוב, האזורים הנמוכים זה כמו אצלנו האזור הגבוה בארץ, הוא בסביבות 800-700 מטר או 400 באזור שבגבול גרוזיה. אז שוב, אנחנו אבל בעצם מה שאנחנו מקבלים בקלבן זה מין חלון אחד שלאט לאט אנחנו נצטרך להשלים אותו בחלונות נוספים, האזור הנמוך, מאזורים שהם באמצע, כדי לנסות להבין יותר טוב את צורת החיים, את מערך התנועות שלהם. וכמו שאמרתי, בארמניה יש לנו באמת יכולת יוצאת דופן לעקוב אחרי התנועתיות שלהם, בגלל שהחומר הגלם, בגלל הסוג הזה של ההשתמרות, הוא מאוד מאוד ייחודי, הוא מאפשר את זה. יש אצלנו בארץ, אנחנו לדוגמה, הרבה יותר קשה לזהות את זה ברמת הרזולוציה הזאת.
וואו, אגב, איפה הם באמת חיו בעולם? זאת אומרת, איפה אפשר למצוא שרידים או עדות לכך שפעלו ציידים לקטים לפני עשרות אלפי שנים?
אז אנחנו התברכנו במקום בארצנו, הקטנטון, שבו יש עדות ענפה יותר של אתרים מהתקופות האלה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סוף הפלאוליט התיכון, סליחה, שזה בין 60,000 ל-45,000. בארץ יש את האתרים העיקריים, זה מערת קברה ליד זיכרון יעקב, נחל עמוד יש את מערת עמוד, ויש עוד המון 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 אתרים ברחבי הארץ. תקופה שכל נקודה בארץ פחות פצר שתיגע בה, כנראה יהיה משהו מהתקופה הזאת, זו תקופה שיש בה התיישבות מאוד עניפה בארץ, וגם המחקר בארץ הוא מאוד מאוד עניף. אז יש, אנחנו יודעים יחסית מאוד מאוד בפירוט על צורת הקיום של אנשים בארץ. המחקר בארמניה הוא מאפשר לנו להגיע לאזורים שהם פחות נחקרו, או פחות, שעדיין עוד לא נחקרו באותה רמת אינטנסיביות כמו בארץ.
טוב, תודה לך על הדברים המרתקים. דוקטור אריק מלינסקי בולר מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, תודה לך.
תודה לך, שיהיה יום טוב.
ובמסגרת פינת התנ״ך נדבר על קרב קרקר. שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס. שלום לך.
בוקר טוב למאזינים ולך דודו.
שמע, אני מודה שלא הכרתי את קרב קרקר, אני תמיד לפני הפינות רוצה מעט ללמוד, אפילו להבין איך הוגים את שם הקרב במקרה הזה. מה זה היה ספר לנו?
זה קרב טיפה לא מוכר למי שלא בתחום, אבל יש לו חשיבות חשובה. קרב קרקר הוא קרב שהתחולל בין האימפריה האשורית בהנהגת שלמנסר השלישי לבין קואליציה של 12 מלכי החוף. חשוב להדגיש שהקרב ידוע לנו רק מהמקורות האשוריים. עכשיו, הקרב הזה לא היה מעניין אותנו במיוחד, וגם היה נשאר נחלתם של אשורולוגים מומחים לדבר, אלמלא אחד ממשתתפי הקרב, אחד מאויבי אשור, הוא לא אשר מאשר אחאב בן עומרי מספר מלכים. זה שאליהו הציק לו. עכשיו, ברשותך דודו, נלך כמה שנים אחורה, להבין ככה את הרקע, באשור מלך מלך בשם אשור נצירפל, שהוא שכלל והפך את צבא אשור למכונה בלתי ניתנת לעצירה. בעצם צבא שיש לו מדינה. עכשיו, אשור נצירפל הלך מחיל אל חיל והכנע את אויבי אשור בזה אחר זה, אבל קרה מה שקורה תמיד. עכשיו, לא חשוב כמה צבאך מיומן וקטלני, דודו, בסוף האויבים שלך ילמדו אותך. הדוגמה הקלאסית, מלחמת ששת הימים, בה הפגנו בצהל בעזרת חילות האוויר והשריון ביצועים באמת מרשימים מול צבאות ערב. אז במלחמת יום כיפור, ביצועי חילות השריון והאוויר של הערבים עדיין היו נחותים משמעותיים מאל של צהל, אבל הם הצליחו לקזז את היתרון שלנו באמצעים אחרים, טילנו נמם וטילנו נמם במקרה הזה. עכשיו, במלחמה בימי קדם היו שני סוגי קרבות, קרב שדה וקרב מצור. בהקבלה לימינו, שטח פתוח ושטח לא פתוח, כמו יעד מבוצר, שטח בנוי וכיוצא בזה. עכשיו, בדרך כלל העדיפו הצבאות להילחם בקרב שדה. מדוע קרב שדה? כי מתחילים בשש בבוקר, ובשעה 10 אני כבר יודע האם ניצחתי או הפסדתי, ובעיקר מאיזו עמדה אני ניגש למסע ומתן. עכשיו, כששני הצדדים מעריכים את עצמם כחזקים יותר, הנטייה היא לקרב שדה פתוח, ראש בראש ומה שנקרא אודרום. אבל כשאחד הצדדים מעריך את עצמו כחלש יותר, הוא ינסה לקזז את היתרון הצד השני, בדרך כלל יתרון בכוח אדם, באמצעות מכשולים, מה שנקרא ביצורים, חומות, מגדלים, תעלות וכיוצא בזה. עכשיו, הצבא של אשור נצירפל הדביר את אויביו בקרבות שדה, ומהר מאוד הוא גם מצא את עצמו עוסק בקרבות מצור. לכן האשורים פיתחו חיל הנדסה קרבית משוכלל, קטלני ואיל מעין כמותו. רק הרומאים יפתחו חיל הנדסה קרבית דומה לזה של האשורים כמה מאות שנים אחר כך. עכשיו, צבא אשור ידע לפרוץ ביצורים במהירות וביעילות, ואחרי שצבא אשור כבש שטחים סביב אשור, אשור לכורדיסטן שלמנו, במעגלים גדלים והולכים, הם הגיעו למרחב הסורי ארץ ישראלי. עכשיו, ממלכות האזור שהיא בינוניות, ארם דמשק, ישראל וכיוצא בזה, הבינו שאין הבאות בתור. אז איך מתמודדים עם המכונה האשורית הזו? אגב, שאשור נצירפל מת בינתיים, המכונה המשיכה לדרוס כל דבר שזז, ועמי האזור התכוננו היטב. התנאי הראשון זה קודם כל זה מודיעין טוב. כלומר, והיה להם מודיעין מצוין. שים לב דודו, כמה דורות אחרי מות שלמן עשר, יש בספר הושע אזכור אגבי לאירוע מימי שלמן עשר, שלמן עשר השלישי, מה כתוב? וכל ממצריך יושד, מלשון שוד, כשוד שלמן בית ארבל ביום מלחמה. נזכר באירוע, כבדרך אגב, שאירע 100 שנים קודם, כששלמן עשר השלישי נזקק למזומנים ושדד את מקדש אישטר באירביל, העיר הקורדית שקיימת עד ימינו. אז אם הושע מזכיר אירוע אגבי שאירע 100 שנים לפניו, אנחנו יכולים לגזור אחורה עד כמה עמי האזור הכירו וידעו על כוונות האויב. בעצם ההישרדות שלהם תלויה בכך. עכשיו, שאתה יודע מה הן תוכניות האויב, אתה יכול לבחור גם את המקום הקרב העדיף עליך, וזה בדיוק מה שהם עשו. עכשיו, מי שרוצה לבוא מהצפון ולרדת בבקעת הלבנון, מה שנקרא אוטוסטרדה עד ארץ ישראל, לבזוז הכל, ומבלי לחצות הלבנון או הרי מול הלבנון, בשני המקרים בסיפור מורכב, חייב אבל חייב לצלוח נהר בסוריה הקרוי נהר האורונטס, מה שבערבי קרוי אסי, אל תתבלבל עם נחל האסי או נחל עמל שעלה לכותרות לאחרונה פה אצלנו.
נכון.
כדי לצלוח את האורונטס בנוחות יש מקום אחד, מקום הקרוי קרקר. עכשיו, כביש M4 הסורי עובר בדיוק במקום הזה, אז בעלי הברית עמדו בקרקר והיו מוכנים לקרב. אז חשוב להדגיש, זה לא היה קרב התקלות, הם פשוט חיכו לו, ובנוסף לכך הם החליטו לאגד כוחות להילחם בקרב שדה, ולא בקרב מצור שבו הם היו נחותים. האשורים מביאים 10,000 חיילים, אנחנו נביא 20,000, אין בעיה. עכשיו, הם ידעו מתי הוא מגיע, לאן הוא מגיע, מה גודל הצבא שלו, ונערכו בהתאם. עכשיו, שלמן עשר תאר את הקרב בזו הלשון. בשנה זו וזו, זה פחות חשוב, זה יוצא 853, יצאתי מנינווה ועברתי את החידקל, ודילגתי ויצאתי מחל והתקרבתי לערב של עיר חולמי, החמתי, העיר חמה של ידנו, או מה שנותר ממנה, והתקרבתי לקרקר, זה לא רחוק מלתקיע. את קרקר עם מלכותו הרסתי, עקרתי וכו', ו-1,200 מרכבות, 1,200 פרשים, 20,000 רגלי של הדד עזר מהרם דמשק, 700 מרכבות, 700 פרשים, 10,000 רגלי של עיר חולמי החמתי, ושים לב, 2,000 מרכבות, 10,000 רגלי של אחיו הישראלי, מה שנקרא באקדית, אחי אבו סיר אילאיה. עכשיו, דילגתי ואז הוא מספר שהוא עיקה והרביץ והרג ופיזר את הגביעות שלהם וזה ממשיך וזה משהו מדהים. עכשיו, לכאורה יש פה ניצחון מוחץ. בפועל תבוסה משפילה לאשור. איך אנחנו יודעים את זה? כי שלמנסר דיווח על 5 קרבות בקרקר. דודו, אם אתה נלחם שוב ושוב באותו מקום, הסימן שהניצחון הראשון, השני, השלישי והרביעי, לא היו כאלה גדולים, כן? עכשיו, רק כשהקואליציה נגדו התפרקה, מסיבות שונות שלא נעמוד עליהם כעת, הוא הצליח לנצח את הקואליציה. עכשיו, רק חיבור קטן לימינו, בשנת 2015 המורדים בסוריה הגיעו לנהר האורונטס ואימו לחצות את הנהר באזור קרקר, ואילו המורדים היו חוצים את הנהר באזור קרקר, מגיעים למישור חוף אלווי, זה סופו של אסד ושל כל העדה האלווית. ברגע הזה אסד קרא לפוטין, ופוטין בא, הפציץ את המורדים בקרקר, וככה התחילה המעורבות הסורית, הרוסית בסוריה, ללמדך שהטכנולוגיה משתנה, אבל הגיאוגרפיה לא, מה שנקרא. עכשיו, עיקר תשומת הלב תופס כמובן אחאב הכוכב, אחד מגיבורי ספר מלאכים, הוא תרם 10,000 רגלי, שזה מספר גדול לחיגיוני, ו-2,000 מרכבות, יותר מכל בעלי הברית האחרים. זו כפי הנראה טעות סופר, ומדובר ב-200 מרכבות בלבד, כי 2,000 מרכבות לממלכה בינונית כמו ישראל זה המון המון מאוד. עכשיו, שם דוגמה את זה, לפי ויקיפדיה, לחיל האוויר שלנו יש 750 מרסים מכל הסוגים. זה הגיוני ומתאים למדינה בינונית כמו מדינת ישראל, אנחנו לא מעצמה דודו, אבל לחיל האוויר האמריקני למשל, עוד פעם לפי ויקיפדיה, יש 5,000 מטוסים, וזה רק חיל האוויר, לא דיברתי על הנחתים והעצים ומשמר החופים. עכשיו, 2,000 מרכבות לאחר זה כמו 2,000 מטוסים לחיל האוויר שלנו, זה המון המון המון. ואני מזכיר לך דודו, אגב, אתה לעולם לא שולח את כל הצבא למלחמת חוץ, אתה משאיר משהו להגן על הבית. כלומר, היו לישראל כמה מאות מרכבות לכל היותר, ורובה נשאר פה. ואחר היה שותף, אחר היה שותף מרכזי בקואליציה, והניצחון רשום גם על שמו. והנה, לקראת סיום דודו, אחרי שהזכרנו את קרב קרקר ואת התפקיד החשוב של אחר בקרקר, אשאל לך שאלה דודו, איכן קרב קרקר נזכר בתנך?
שאלה מצוינת, אני לא זוכר שנתקלתי בקרב קרקר בתנך, אבל שוב, אני באמת לא בקים מאוד, או ממש ברמת כל פרט בתנך, אבל אני לא זוכר שהוא הופיע.
כיוונת לדעת גדולים, כי הוא לא נזכר באמת. מתוארות 3 מלחמות של אחאב, שלושתה נגד הארמים, ועכשיו באמת עולה שאלה איך קרב מדהים, מפואר, ניצחון מוחץ, שמלך ישראל נטל בו חלק, לא נזכר במקרא. עכשיו, יש שתי סיבות משלימות ולא סותרות. הראשונה היא שעורכי ספר מלכים לא ממש אהבו את אחאב בלשון המעטה, אז אין סיבה להזכיר הצלחות צבאיות, הצלחות שמשמעני שלא אם אוהב אותו, וזה סותר את התפיסה המקובלת בספר מלכים. אבל הסיבה העיקרית לטעמי היא שספר מלכים, כחלק מהסופה המקראית, אינו ספר היסטוריה, הוא ספר חינוכי, ספר מוסרי, ספר לימודי, ולכן, וזה משפט הסיום דודו, קרב מפואר ככל שיהיה, שאינו תורם דבר מבחינה חינוכית, מושמד לחלוטין, ואילו עסקת נדן כושלת, עם שכן מעצבן, כמו נבות הישראלי, ממנה אתה יכול להפיק לקח וללמוד מוסר, העסקה הזו זוכה לפרק שלם.
טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, אילן ABC, במילה אחת, .co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס, תודה רבה לך.
תודה לך ולמאזינים.
חיידקים נגד המורשת. איך שומרים על אתרי מורשת מפני מיקרואורגניזמים? אוניברסיטת בן גוריון בנגב והאקדמיה לאומנויות בווינה זכו במימון מחקר משותף העוסק בשימור אתרי מורשת עתיקים מפני תהליכי פירוק על ידי מיקרואורגניזמים. מדובר באתרי מורשת בהם שרידים ארכיאולוגיים ומבני אבן היסטוריים שעשויים להיפגע בצורה משמעותית בשל פעילות של מיקרואורגניזמים במהלך הזמן. את המחקר עורכים פרופסור אריאל קושמרו, שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם חוקרת מווינה. שלום לפרופסור אריאל קושמרו מהמעבדה לביוטכנולוגיה סביבתית והמחלקה להנדסה ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. שלום.
בוקר טוב.
רק כדי שנבין, האם המחקר כבר התחיל או שהוא רק זכיתם למימון?
אז המחקר התחיל לפני מספר שנים בחלק הישראלי, ועל סמך התוצאות הראשוניות שלנו ושל הקבוצה בווינה, הצלחנו לקבל את המימון ממשרד המדע.
עכשיו, אוקיי, עכשיו הדברים ברורים, אז בוא, ספר לי, למה, מה היה הטריגר למחקר כזה? איך פתאום מישהו חושב על החיבור הזה בין חיידקים, מיקרואורגניזמים וכולי, לשימור?
אוקיי, אז הסיפור התחיל לפני מספר שנים, שהגיעה אליי סטודנטית שהתעניינה בלימודי דוקטורט עם רקע של ביולוגיה וארכיאולוגיה, והיא רצתה לחקור את הנושא הזה של שימור, ומאחר ותחום העיסוק שלי הוא מיקרוביולוגיה, נכנסו לנושא הזה של איך מיקרואורגניזמים גורמים לבליה של, נקרא לזה, אתרי מורשת, אבנים, סלעים וכדומה. מדובר באירית ניר, שהיום מסיימת את הדוקטורט והיא ממשיכה איתי את המחקר המשותף עם האוסטרים. והוא מתמקד בכתובות סלע וסלעים עם מורפולוגיה דומה בנגב, ומהצד האוסטרי הם מסתכלים על אתרים דומים שנמצאים באלפים.
עכשיו, כשמדברים על מיקרואורגניזמים, למה הכוונה? לפטריות וחיידקים אני משער, נכון?
לא במדויק. כשאתה מדבר על פטריות, חיידקים ועצות, אתה מדבר על חזזיות שכן נמצאות על סלעים, אבל אנחנו מסתכלים על קבוצה אחרת קצת של מיקרואורגניזמים שהם בעיקר חיידקים שחיים בסלע. זאת אומרת שהם, המונח המקצועי זה אנדוליטים, חיים בתוך הסלע, והם נמצאים בשכבות הפנימיות של מספר מיקרונים ומילימטר בתוך, מילימטרים בתוך הסלע, כדי להיות מוגנים מקרינה והם חיים. זאת אומרת, תחשוב שבכל הסלעים בנגב, או רוב האבנים שאתה רואה למשל של מבנים היסטוריים מאבן גיר, בשכבה העליונה יש מיקרואורגניזמים שחיים, והם חלק מתהליכי הבליה של הסלעים או האבנים האלה.
וואו, למרות שזה נראה לנו משהו מת לגמרי, אתה אומר שיש שם כלן חיים, ממה הם ניזונים? איך הם חיים שם?
אוקיי, אז זה די מפתיע, והיו מחקרים כאלו גם בעבר על סלעים באופן כללי, בגלל התנאים הקיצוניים, וגם מחשבות שזה בדמי אולי חיים שיכולים להיות בפלנטות אחרות.
נכון, זה לגמרי.
אבל נכון, אז בעיקרון מה שאנחנו יודעים כרגע, וזה גם סמך מחקרים שלנו ואחרים, סביבה הזאת באבן יש אוכלוסייה די נרחבת של אצות כחוליות, שזה ציינו בקטריה, שהם חיידקים שיודעים לעשות פוטוסינתזה ומהווים את היצרנות הראשונית, ויחד איתם יש עולם שלם של מיקרואורגניזמים שחיים בסביבה הזאת, וחלק מהתהליכים הם פירוק ובנייה של שכבות הסלע. אז למעשה כל הבליה הזאת שמסלע לחול וקרקע בסופו של דבר, תהליך שלוקח אלפים ומיליוני שנים, הוא תהליך כימי-פיזיקלי וביולוגי, שבו מעורבים גם אותם מיקרואורגניזמים.
וואו, האמת שזה חידוש עבורי. אני לא רק שלא ידעתי, באמת כל הדבר הזה לא נראה חי, אבל ככל הנראה הוא כן.
אז למען האמת הוא חי, ותחשוב גם על התנאים הקיצוניים שאותם מיקרואורגניזם חווים. למשל, נכון. בתקופת הקיץ, אותם משטחי סלע, שהם דרך אגב עמקיים, בגלל שכבה שנקראת שכבת פטינה, שגם היא כנראה נוצרת על ידי שילוב של פעילות של מיקרואורגניזמים ותנאים כימיים, הטמפרטורה יכולה להגיע בקיץ בשעות הצהריים ל-60 מעלות בערך. שזו טמפרטורה מאוד קיצונית מבחינת מיקרואורגניזמים. שלא לדבר על החורף, בשעות הלילה, הטמפרטורות יכולות להגיע קרוב לאפס. ככה שהם חיים במנעד טמפרטורות די נרחב, אפשר להגיד אפילו קיצוני. ועוד פעם, בתנאי יובש קיצוניים. ולא לדבר על הקרינה, שזו קרינת ה-UV שהיא מאוד חזקה. לגבי התנאי לחות, מה שמאפיין את הסביבה המדברית זה טל שקורה בשעות הלילה, והוא מהווה להם מקור לחות ומים לקיומם. במקומות אחרים בעולם, למשל אם אנחנו מדברים על האלפים או מקומות טרופיים, שם יש מים שמקורם מאפשרת שלגים, מגשמים ודברים כאלו, אבל אצלנו במדבר כנראה שרוב המים מגיעים מהטל.
טוב, תודה לך על הדבר, זה מרתק, כי זה באמת מעורר מחשבות בכל מה שקשור לחיים מחוץ לכדור הארץ. תודה לך, פרופ' אריאל קושמרו, מהמעבדה לביוטכנולוגיה. כן, בבקשה.
אני חייב להגיד עוד משפט אחד, שהחשיבות של המחקר הזה היא גם בהבנה של התהליכים, אבל בסופו של דבר, אחרי שנבין את התהליכים, זה יוביל אותנו לכיוון של שימור, ואולי לפתח טכנולוגיות של שימור באתרים היסטוריים או בעלי מאפייני מורשת חשובים.
אז שוב תודה לך, פרופסור אריאל קושמרו מהמעבדה לביוטכנולוגיה סביבתית והמחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, תודה.
תודה וכל טוב.
השריון הביולוגי של הקרפדה האוסטרלית. חוקרים בפקולטה לביולוגיה בטכניון פענחו מנגנון המגן על הקרפדה האוסטרלית מפני חיידקים עוינים. מדובר במבנה של פפטיד, מיד נבין מה זה אומר, המופרש על גבי העורה של הקרפדה כחלק ממערכת החיסון שלה, מבנה שיוצר מבנה סיבי ייחודי שמספק לקרפדה הגנה אקטיבית מפני חיידקים. הבנת מבנה הפפטיד הזה ומנגנון פעילותו עשויים לסייע בפיתוח תרופות אנטי-בקטריאליות יעילות, יציבות ומופעלות רק במקרים של נוכחות חיידקית. את המחקר שהתפרסם בכתב העת PNAS הובילו פרופסור מיטל לנדאו, שכבר נמצאת איתנו על הקו יחד עם דוקטור ניר לינס ודוקטור עינב טייב פליגלמן, יחד עם עוד חוקרים נוספים בישראל ובספרד. אנחנו נשמחים לומר שלום לפרופסור מיטל לנדאו מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, חוקרת אורחת ב-EMBL בהמבורג. שלום.
שלום, בוקר טוב.
למדי אותנו על השריון הביולוגי של הקרפדה האוסטרלית, מה הטריק שלה?
אז האמת היא שהיא מאוד מאוד מתוחכמת, אנחנו התפלנו לראות עד כמה היא מתוחכמת, אבל זה לא כל כך מפתיע בהתחשב ש... קרפדות גם התחילו להופיע לפני 300 מיליון שנה, אז היה הרבה זמן לאבולוציה לחשוב על איך להילחם בכל מיני מיקרובים, שזה כמובן מאוד רלוונטי לנו היום, והפפטידים האלה שבעצם הקרפדה מפרישה על האור שלה, הפפטידים זה פשוט חלבונים קטנים.
אז זהו, זה מושג שמדי פעם אנחנו נתקלים בו, פפטיד זה או חלק מחלבון או חלבון קטן, נכון? זה סוג של
נכון,
מיני חלבון התייחס לזה, כן.
כן, זה פשוט מיני חלבון בדיוק הפפטיד, והקרפדה פשוט מפרישה אותו על האור שלה, והמטרה שלה, של הפפטיד הזה זה פשוט להילחם בכל מיני מיקרובים שמאיימים על הקרפדה, זה יכול להיות חיידקים, זה יכול להיות וירוסים, זה יכול להיות גם פטריות לפעמים. עכשיו זה המנגנון של הקרפדה, אבל הקרפדה מצד אחד אומרת שהיא לא רוצה שהפפטיד הזה כל הזמן יהיה במצב תקיפה. כי אז בעצם גם באיזשהו שלב כל הפפטידים האלה שגם יכולים להרוג מיקרובים, הם ברמה מסוימת גם יכולים לתקוף את התאים של אותו אורגניזם שמפריש אותם. אז אתה לא רוצה שיהיה לך משהו סופר פעיל כל הזמן על האור של הקרפדה. בעצם מה שקורה לפפטיד הזה, הוא יוצר איזשהו מבנה שאנחנו קוראים לו סופר מולקולרי. זאת אומרת, הרבה הרבה פפטידים מתאגדים ביחד, אבל הם יוצרים איזשהו מבנה סיבי מסודר מסוים. הם לא סתם מתרבבים להם בצלחת, אלא הם פשוט עושים מבנה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד מסודר וגם מאוד יציב, והוא יושב על האור של הקרפדה, אפילו ככל שיש יותר חום, יותר שמש, אז המבנה הזה נהיה יותר יציב, והוא מחכה, וברגע והוא לא תוקף בצורה הזאת, הוא לא פעיל, וברגע שיש איזושהי נוכחות של חיידקים, אז הקרום שעוטף את החיידקים בעצם... ברגע שהפפטיד רואה את אותו קרום, הוא עובר איזשהו שינוי מאוד מאוד מהותי, זאת אומרת, ברמה של, שאנחנו עושים למדע החלבונים, זה שינוי שהיה לנו מאוד מאוד קשה להאמין.
אז בואי נדבר על השינוי הזה, מה הופך את המנגנון הזה לפתאום פעיל ואפקטיבי?
אז השינוי הזה, אם קטיקה אני אגיד משהו על מבנה של חלבונים, לחלבונים בדרך כלל הם אוהבים להתקפל לאיזה שהם מבנים מסודרים. עכשיו, יש איזשהו מבנה, יש שני מבנים עיקריים שהם אוהבים להתקפל עליהם ברמת הרצף הקצר, זה או מבנה שהוא נראה כמו חוט טלפון של פעם, מבנה סלילי, זה נקרא הליקס, או מבנה שנראה שטוח, אנחנו קוראים לו בטא שיט, שיט כמו סדין של מיטה. עכשיו, זה מבנים העיקריים שחלבונים יכולים בעצם להתקפל עליהם, והסיב הזה היה במצב שהוא לא פעיל, הוא היה מורכב מהמבנה שנקרא בטא שיטים, שזה נראה כמו חתיכת סדין ארוך ומאוד יציב, וברגע שהוא ראה את החיידקים, הוא בעצם משנה למבנה סלילי. עכשיו, אם תדמיין בראש שלך, זה חתיכת שינוי. עכשיו, אנחנו בדרך כלל יודעים שחלבונים במקטעים הלפפטידים יכולים לעשות או מבנה סלילי או מבנה של בטא, אבל זה נדיר שאנחנו רואים את התכונה הזאת, שאנחנו קצת קוראים לה תכונה של ויקית, שבעצם הוא יכול לשנות את המבנה שלו ככה. עכשיו, זה לא רק שהוא משנה את המבנה שלו, הוא משנה את כל המבנה של הסיב הסופר מולקולרי. עכשיו, זה לא שהוא נהיה מסיב ללא סיב, הוא יוצר פשוט סיב שנראה אחרת לגמרי. זאת ממש ממש שונה. אותו רצף של פפטיד, עכשיו לא השתנה שום דבר בחלבון עצמו, זה אותו חלבון. אבל הוא עשה סיב שהוא נראה פשוט לגמרי אחרת, והסיב שנראה לגמרי אחרת מסוגל עכשיו ממש לתקוף את הקרום של התא של החיידק, ובעצם להרוג את החיידק.
וואו, טוב, איך נשמע מנגנון מדהים. האם אפשר לחכות את המנגנון הזה ואז לחסות את אורנו בפפטיד כזה שמשתנה?
אז אנחנו מאוד רוצים לעשות דבר כזה. חלק מהסיבות שהפדליק הזאת, אני חושבת שהיא גם פותחת לנו הרבה כיוונים באמת אפליקטיביים יותר, זה בגלל שחלק מהבעיה של פפטידים שהם אנטי-מיקרוביאליים, אנחנו, הגוף שלנו מייצר אותנו כל הזמן, קרפדות, כל האורגניזם, בעצם כל מבלכת החי יודעת לייצר את הפפטידים האלה, אבל לא משתמשים ממש כתרופות, כי ברגע שאנחנו בולעים פפטידים הם ישר נהרסים. אין להם יציבות, גם אין להם חיי מדף, זאת אומרת, בעיקר אין להם גישה לגוף בצורה נוחה, אבל ברגע שהם עושים את הסיבים האלה שהם סופר חזקים, פתאום וואו, יש לנו פפטיד אנטי-מיקרוביאלי שהוא גם מאוד מאוד יציב. זה אומר שאנחנו גם יכולים לחשוב על תרופות שהן יותר יציבות ואפשר אולי לבלוע אותן, מה שבדרך כלל אי אפשר לעשות עם פפטידים, וגם בגלל שזה כל כך יציב וגם דביק הסיבים האלה, אז אולי לצפות איתם למשל קטטרים או כל מיני שתלים שהם מכניסים לגוף, אבל זה לא רק רפואי, אני חושבת האמת היא הרבה גם על צינורות של מים שיושבים מתחת לבית חולים וכל ה... חיידקים של העולם בעצם גדלים שם ונצמדים, אז יותר לחשוב גם מבחינה סביבתית, זאת אומרת לצפות צינורות או כלים רפואיים, זאת אומרת לא רק כתרופה.
אבל באמת להערכתך, עד כמה פרקטי להעתיק את המנגנון הזה? נשמע מנגנון מופלא ומסובך מאוד.
נכון, אני חושבת שזה לא יהיה טריוויאלי, ושזה ייקח לנו עוד כמה שנים טובות של מחקר, אבל אני חושבת שככל שנבין יותר ויותר, ואנחנו מנסים להבין גם את המבנים של פפטידים מקרפדות אחרות, גם מהאדם שהם יכולים לעשות סיבים, וככל שנצבור יותר מידע ברמה של המדע הבסיסי, זאת על עוד כמה כאלה, אולי נצליח להבין אם יש איזשהו חוקים בסיסיים, שעל גבי החוקים הבסיסיים האלה אנחנו יכולים בעצם לבנות משהו חדש שהוא יהיה תרופה יעילה ויציבה וכל הדברים האלה. אני חושבת שזה ייקח זמן, אבל עם ההשקעה הנכונה זה אפשרי.
ובשורה התחתונה, הקרפדה באמת מציגה לנו פה האוסטרלית מערכת חיסון מופלאה, כשאחד המנגנונים שלה הוא אותו מבנה סיבי ייחודי שמספק לה את ההגנה הזו מפני חיידקים, שפועל לפרקים כשצריך. וזה מה שמדהים בזה.
בדיוק. אבל אני חושבת שזה לא רק של הקרפדה, אני חושבת שאנחנו נגלה שגם אצלנו יש מנגנונים כאלה, ואנחנו גם עובדים לגלות את מנגנונים כאלה באדם, וגם בחיידקים אני חושבת שאנחנו נראה את התכונות האלה. אני חושבת שאנחנו רק, קרפדה הייתה ראשונה מבין רבים שאנחנו הולכים לראות שבעצם יש להם את היכולת הזאת. בגלל זה אני מאמינה שגם בסופו של דבר נוכל לתכנן.
וואו. טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור מיטל לנדאו, מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, חוקרת אורחת ב-EMBL בהמבורג. תודה רבה לך.
תודה רבה,
להתראות. ביום שישי, יום דרווין, השבוע בכלל הוא שבוע דרווין, ובפינת הלשון נעסוק באבולוציה, אבל של מילים. שלום ללשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, שלום.
שלום דודו, בוקר טוב.
איך את חוגגת את יום דרווין?
וואי, מתרגשת נורא, מה זאת אומרת?
זאת אומרת, את מסתפקת בלהתרגש וזהו.
ככה זה אצלנו, אתה יודע. בלשנים, לשונאים.
פחות משקיעים בעוגות ובחגיגות.
לא, בעוגות ובחגיגות כן, אבל אתה יודע, יום דרווין זה לא שלנו במיוחד.
כן, נכון, זה לא שלנו.
יש לנו ימים משלנו.
אלא עם המדע, כן, נכון. אבל בכל זאת אנחנו רוצים לעסוק באמת באבולוציה, אבל של מילים, ומילים באמת עוברות גלגולים ואבולוציות. אני משער שכל השפה, זה תהליך התפתחות השפה.
נכון, יש משהו מאוד יפה בשפות, שבאמת קוראים בהם כל מיני סוגים של שינויים. חשבנו לדבר היום באמת על איזה גלגול שאנחנו מכנים אותו מעתק סמנטי. מעתק מלשון דבר שמעתיקים אותו, מעבירים אותו למקום אחר, ומתגל... או בלשון הדיבור זה קצת כמו גלגול. הסמנטיקה הזאת, תורת המשמעות, זה בעצם אחד הענפים של הלשון. אנחנו יודעים שיש לנו כל מיני סוגים של ענפים בחקר הלשון, יש תחביר ויש דקדוק ויש סמנטיקה, שהיא באמת תחום התוכן של המשמעות. וכשאנחנו מדברים על מעתק סמנטי, אנחנו מדברים בעצם על זה שיש לנו מילה שפעם הייתה לה משמעות מסוימת, ועם הזמן היא התגלגלה ועברה לה למשהו אחר. אנחנו מכירים את הדבר הזה בכל מיני סוגים של דברים. יש לנו מעתקים שאנחנו מתייחסים אליהם, כנגיד, אתה מגיד בתקופת הקורונה, אנחנו נדרשנו לזה ממש, ממש הרבה אפילו. כל סוגיית מילות הסגר, עוצר, כתר נושם, כל המילים האלה, שעד הקורונה אנחנו הכרנו אותן מהעולם הצבאי. הן היו משרתות בעיקר את הצבא ואת הטיפול הצבאי באנשים, סגירת שטחים, סגירת אוכלוסיות וכו'. ולפתע פתאום המילים האלה עברו לשמש בעולם תוכן אחר. עכשיו, מעתק סמנטי זה בעצם מעבר מקטגוריה לשונית של תוכן אחת לקטגוריית תוכן אחרת. אז כאן עברנו למשל? בעצם מן הצבא, עברנו למשל מן הצבאי אל האזרחי.
הבנתי.
זה למשל המעתקים מהסוג הזה. יש לנו מעתקים מן הקודש אל החול למשל. כל מיני מילות קודש שאנחנו מכירים אותם מן ההקשרים הקדושים, נגיד של היהדות, למשל, אתה עושה נגיד קידוש, נכון? בשבת. קידוש, יש לו משמעות אחת, קידוש וגם קידושין, שהוא מאותו המקור, בעצם מדברים מה? על ברכה על היין. גם קידושין, אתה בעצם מקדש אישה באמצעות יין, כן? זה בעצם איזשהו עניין דתי, זה איזשהו טקס דתי. אבל אתה שומע היום המון אנשים שאומרים, וואו, טוב, האנשים האלה מקדשים את האמצעים לכל מטרה, למשל, נכון? אז בעצם זה לא אותו הדבר, זה כבר לא קשור לברכה, ולא קשור ליין, ולא קשור לשום דבר שהוא דתי. עברנו מן הקודש של החול, ואנחנו אומרים, אוקיי, קודש כאן, הוא בעצם, הלקדש כאן, הוא נותן את המשמעות של החשיבות, של המשמעות של הדבר הזה. נותנים לזה כאילו ערך מקודש, אבל בעצם מעבירים את הדבר החילוני למעמד יותר קדוש, באמצעות זה שמשתמשים במילה הזאת. אנחנו גם מכירים, נגיד, אני רוצה להקדיש את השיר הזה לכך וכך, או אני רוצה להקדיש את הדקות הבאות לנושא הזה והזה. אז כשאנחנו מלמדים כתבים, אז אחד הדברים הראשונים שאנחנו אומרים להם זה, אנחנו לא מקדישים דקות או זמן, אנחנו מקצים או מייחדים את הזמן, כי להקדיש זה לשון קדושה. מקדישים קורבנות נגיד, הופכים אותם לקדושים, הופכים משהו לא קדוש לקדוש.
ואין קדוש בתקשורת אז, היום.
אני חושבת שהיום יש הרבה דברים שהם קדושים, אבל שלא בצדק. כן,
אוקיי,
אנחנו אמורים, אם היינו עכשיו, אילו הקפדנו, על המשמעות המקורית של המילים והשורשים וכולי, אז לא היינו משתמשים בלהקדיש היום. לא היינו משתמשים בלהקדיש זמן או להקדיש מחשבה. לא היינו משתמשים בדברים האלה, כי הם פשוט לא המשמעות המקורית של הפועל. אבל כמו שאמרת, אנחנו, השפה היא מתפתחת, ויש הרבה דברים שבהם אנחנו שואלים את עצמנו, איפה עובר הגבול? מתי אנחנו יכולים להגיד על מילה כלשהי שכבר עברה מעתק ושהמעתק הושלם? הרבה פעמים המעתקים הם קורים בתהליכים, הם קורים בתוך תקופות זמן. אז בהתחלה כשמתמשים בהם בשימוש הלא מקורי שלהם, זה קצת חורק והאוזן עדיין קצת כואבת. ולאט לאט הם הופכים להיות כאלה שכבר אנחנו חיים איתם בשלום. אז כשאתה מגיע למצב כמו היום נגיד, אני אתן לך דוגמה שקרתה לנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר עלתה סוגיית שוב, בהקשר קורונה, אנחנו יודעים שיש העניין הזה של מניין המתים. סופרים בכל יום כמה אנשים מתו. ונולדה נטייה לומר קורבנות הקורונה. מי שלומד להיות כתב, עורך, שדר, יודע שקורבן אנחנו לא אומרים על בני אדם. קורבן זה רק עבודת הקורבנות בבית המשפט, בבית המקדש. גם זאת מילה בעצם של קודש, ובלשון הדיבור או בלשון החול אנחנו מדברים על מתים, לפעמים אפשר נפטרים, זה פחות עדיף. ועלתה השאלה מה עושים עם הקורבנות הזה. עכשיו, הציבור כבר משתמש במילה קורבנות לכל דבר, כלומר כל אדם שמת שלא בצדק הוא קורבן. אישה שנרצחה היא קורבן אלימות. אנשים שנהרגו בתאונות דרכים הם קורבנות תאונות הדרכים.
טוב, אבל לא שווה פשוט להיכנע אם רוב הציבור כבר איכשהו עיכל את המילה והוא משתמש בכך?
נכון, אז זה תמיד זה המתח בין מתי אנחנו מבטרים על המקור ומתי אנחנו נכנעים לו. אני מודה שבשבוע שעבר באופן שמאוד מאוד לא אופייני לי, ואתה קצת מכיר אותי, מאוד לא אופייני לי, אמרתי וואלה, אולי כבר הגיע השלב שבו צריך להיכנע. ולוותר כאן, כי אם כולם תופסים את המילה קורבנות, פשוט כי אנשים שמתו שלא בצדק, או שלא על פי הטבע אולי, אולי זאת פשוט המשמעות החדשה של המילה, אולי באמת כבר יש כאן מעתק סמנטי שכל כך הושלם, שכבר אין טעם להילחם בו, ובאמת נראה לי שקצת הצלחנו ככה, להתיר את הרסן בעניין הזה, את הרסן של הלשונאים, אני מתכוונת, לא של הדוברים. הדוברים כבר התירו אותו מזמן. הדבר היחיד שאולי אנחנו ככה עדיין נקפיד בו זה לא לומר קורבנות השואה. כי קורבנות השואה זה משהו שבאמת הרבה מאוד שנים עורר את אלבונם וזעמם של ניצולי השואה, שראו בזה פיחות. לומר שמישהו קורבן, זה בעצם לומר שמעלים אותו קורבן. כלומר, הוא לא, הוא כאילו הוא לא התנגד. הוא לא נלחם, כאילו היה בזה
איזושהי תחושה
של זילות.
זה ניואנס, אבל ודאי שזו לא הכוונה, אני משער גם בפי הדוברים, אבל זה עשוי להתפרש כך, נכון.
נכון, יש רגישויות בשפה, שפה היא עניין פסיכולוגי בסופו של דבר, והרבה פעמים מה שמפריע לאדם אחד לא מפריע לאדם אחר. יש הרבה פעמים גם שאנחנו מדברים בדברים שהם לפעמים עודף ידע וחוסר ידע הם אלה שמכריעים את הכף. אנשים שמגיד לא יודעים שהמילה קורבנות זאת משמעותה המקורית, משתמשים בה יותר בקלות. אלה שכן יודעים, משתמשים בה פחות בקלות, ושם מתחיל החיכוך, שם מתחיל בעצם המאבק הזה בין המשמעויות. זה ממש מאבק, מה ינצח. בסוף אנחנו יכולים לדעת אם חל מעתק או לא חל מעתק, רק בראי הזמן. היום אנחנו לא יכולים לומר מה תהיה משמעה של מילה שאנחנו מתמשים בה היום בעוד 20 שנה. יכול להיות שבעוד 20 שנה מה שאנחנו מתמשים בו היום, לכל מיני עניינים אחרים אגב, אפילו מדע, נגיד לצורך עניין, עבר שינוי. המילה מדע פעם יוחסה אך ורק לדברים שהם מדעים מדויקים. היום יש גם מדעי הרוח. אם היית אומר פעם למישהו שיהיה דבר כזה שנגיד ספרות יחשב למדע, אף אחד לא היה באמת מבין על מה אתה מדבר. אז גם זה דברים שבעצם הם, בראי הזמן אנחנו יכולים להגיד שהם קרו או לא קרו. אם אתה רוצה, אולי עוד אחת שהיא, עוד מעתק חמוד מאוד שקורה בימים האלה, יותר ויותר ויותר, והוא דווקא לא ממילה עברית, אבל הוא מעניין, כי הוא בעברית קיבל מעבר, זה העניין הזה של עבודה סיזיפית, או עשייה סיזיפית, או משהו שהוא סיזיפי. אז פעם היו אומרים שיזיפי בכלל, כי איכשהו זה התקשר לאנשים עם השין הזאת של שזית, כי היה להם יותר מוכר באוזן, כמובן המילה המקורית היא סיזיפי, וזה בא מסיזיפוס. עכשיו, כשאומרים סיזיפי, מתכוונים היום להגיד עבודה שאין בה תכלית, או עשייה שאין בה תועלת. או משהו שפשוט חוזר על עצמו בלי שום משמעות ובלי שום תוכן. אבל בעצם, זאת לא המשמעות המקורית של המילה הזאת. המילה סיזיפי באה מסיזיפוס, מן המיתולוגיה היוונית. סיזיפוס היה מישהו שהיה במיתולוגיה, התפקיד שלו היה לנסות להעלות ולגלגל סלע עגול אל ראש ההר. ובכל פעם שהוא מגיע אל ראש ההר, הוא פשוט היה מתגלגל לו, הסלע היה מתגלגל לו חזרה למטה. והוא בעצם מצא את עצמו כל הזמן מעלה את הסלע, והסלע נופל, מעלה את, כלומר, לא מגיע לאיזושהי תוצאה בסופו של דבר. עכשיו, כשאנחנו מתמשים היום בעבודה סיזיפית, אנחנו לא מתכוונים ל, אני לא מצליח להוציא מזה תועלת, אלא אני פשוט עושה עבודה נורא נורא מאומסת, נורא נורא קשה, נורא נורא איטית, מה שפעם היינו אומרים פשוט עבודת נמלים. אבל יש לה משמעות בדרך כלל.
זה מעניין, אוקיי, כי אני לא בטוח שאיבדנו לגמרי את הכוונה המקורית, אבל נכון שזה לא תמיד מעיד על משהו שהוא סתם. כן, מעניין. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, תודה לך. ובמסגרת פינת הספרות נבדוק כמה ספרים נרכשו בעולם בשנת 2020. שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסקט האחיות גרים בגלי צהל, שלום.
שלום.
מספרים.
מספרים, כן, המספרים הם אופטימיים. היום זו תהיה פינה אופטימית ושמחה. אם בפעם הקודמת דיברנו על ההשפעה האדירה שהייתה לספרות ולטלוויזיה בשנים האחרונות, על הצמיחה באמת פנומנלית של סדרות וסרטים שמבוססים על ספרים, ואז תמיד עולה השאלה, רגע, אבל זה טוב גם לספרות, זאת אומרת, האם זה בא במקום ספרים, אנשים עדיין קוראים ספרים, אם יש כל כך הרבה טלוויזיה ועוד טלוויזיה שמבוססת עליהם. אז הנתונים המפתיעים משנת 2020 האיומה, מוכיחים שכן, אנשים עדיין קונים וקוראים ספרים ובכמויות גדולות יותר מאי פעם. בדיקה שעשו בארצות הברית מוכיחה שמחירות ספרים מודפסים וספרים אלקטרונים גם יחד, הגיעו ל... זה מספר גדול, כן? זה 1,942 מיליון יחידות ב-2020 בארצות הברית. שזה גידול של 9% בהשוואה ל-2019. וזה הכי הרבה ספרים שנמכרו מאז שהאתר הזה שעושה את הסקירות הוקם ב-2004. זאת אומרת, זה באמת עלייה מאוד מאוד דרמטית. והיא לא נמצאת רק בשוק הספרים הדיגיטליים, כמו שאפשר היה לחשוב, כי אנשים נמצאים בסגרים, חנויות הספרים הפיזיות היו סגורות רוב השנה הזאת גם בארצות הברית, אבל המחירות של ספרים מודפסים עלו בכמעט 9% לעומת 2019. זאת אומרת, אנשים הזמינו ספרים באינטרנט, הספרים נשלחו אליהם הביתה, גם ספרים פיזיים, וכמובן עלייה מאוד מאוד דרמטית בספרים אלקטרוניים, בארצות הברית כמעט 12%, ואפילו בארץ. אתר עברית, אתר שמוכר ספרים דיגיטליים בארץ, דיווח על עלייה של כמעט 200% במחירות שלו.
אוקיי, אני מנסה להבין, אנשים בילו בסגרים וכולי, בין היתר באמצעות קריאת ספרים, נכון? זה משהו שהוא...
נכון, בדיוק. אז אם היה בהתחלה איזושהי תחושה שכל מה שאנשים יושבים ועושים זה יושבים ועושים בינג' בנטפליקס, אז התחושה הזאת היא כנראה לא מבוססת, מכיוון שבאמת הייתה עלייה מאוד מאוד מרשימה במחירות ספרים. אנחנו יכולים לראות גם איזה ספרים פחות או יותר נמכרו. אחרי שסגרו את בתי הספר, הייתה עלייה מאוד גדולה במחירות של ספרי ילדים ונוער, כי הורים רצו למצוא איזושהי דרך כנראה להעסיק את הילדים כשהם בבית ולא בבית הספר. הייתה גם עלייה אחרי מהומות Black Lives Matter בספרים שעסקו בגזענות, בהיסטוריה של ארצות הברית מהפרספקטיבה הזו. אז יש גם תנודות ז'אנריות, אפשר לקרוא לזה, או של תכנים מסוימים לאורך השנה. אבל באופן כללי, למרות העובדה שהחנויות הפיזיות היו סגורות גם בארץ, אבל בהרבה מאוד מדינות אחרות לאורך הזמן קורונה המשונה הזה של 2020, אנשים לא רק שלא הפסיקו לקרוא, אלא קנו וקראו בכמויות גדולות והולכות. ואולי הנתונים האופטימיים ביותר מגיעים דווקא מאחת המדינות שנפגעה הכי קשה, בטח בשלבים הראשונים של המגפה, שזו איטליה. כן, איטליה הייתה הרי בסגר מאוד מאוד הדוק, והמגפה הקטה שם באופן מאוד חזק בחודשים הראשונים שלה. אבל גם שם נרשמה עלייה מאוד מאוד דרמטית במחירות ספרים, ובאופן מיוחד בחנויות ספרים עצמאיות. הייתה עלייה גם בקניות דרך אמזון, כמובן שזה בכל מקום בעולם, אבל היו שם הרבה מאוד פעולות מהירות וחכמות של חנויות הספרים העצמאיות שהתאגדו, התחילו למכור אונליין, והיית יכול להזמין נגיד מאיזשהו מרכז מחירות כזה, ו והיו שולחים לך את הספר לחנות הספרים השכונתית או העירונית שקרובה למקום מגוריך, ומשם היית יכול לבוא לקחת אותו, גם כדי לחזק את הקשר ואת הזיקה של הקונים לחנויות הספרים העצמאיות שלהם.
אני מנסה להבין, אני יכול להבין שבהייה בטלוויזיה זה משהו שעוזר לנו להתנתק. האם כדי לקרוא ספר לא צריך להיות מרוכזים הרבה יותר, ולא תמיד קל בתקופה של מגיפה עולמית או בתקופה של אווירה אסונית כזו להתרכז בספר? זו כבר שאלה פסיכולוגית, אבל חשוב לי לשמוע את דעתך.
אני חושבת שזה נכון, אני יכולה להעיד על עצמי שיותר, אפילו לי, כן, שזה משלח ידי, היה קשה לי יותר להתרכז בשלבים מסוימים של השנה הזו. ומצאתי את עצמי חוזרת וקוראת שוב ספרים ישנים ואהובים, כי אז מוריד לך במידה מסוימת את רמת המתח והלחץ, כי אתה יודע מה יקרה בסוף, אתה לא דרוך לדעת איך יהיה סוף הסיפור, אתה יכול לקרוא איזושהי קריאה רגועה. ואנחנו רואים את זה גם משתקף בנתונים, מכיוון שהרבה מאוד מהספרים שנרכשו במהלך השנה הזאת, הם מה שקוראים בתעשייה backlist. זאת אומרת, ספרים, לא ספרים חדשים, כי גם כמות הספרים החדשים שיצאה הייתה הרבה יותר קטנה, אבל אנשים חזרו לקרוא את הספרים הישנים יותר. הקלאסיקות של ההוצאות בכל העולם זכו לפריחה מחודשת, כי אני חושבת שאנשים באמת ניסו להחזיר את עצמם, כמו שאמרת, פסיכולוגית, לאיזושהי תקופה שהיא אחרת, לתקופה שהיא לפני המגפה, לדברים שהם זכרו מפעם, מילדותם אולי, אז כאילו יש איזשהו היבט נוסטלגי כמעט לרכישות שאנחנו רואים שנעשו במהלך השנה הזו. יכול להיות שזה באמת בגלל זה, כי אתה כבר יודע מה יש בתוך הספר, שום דבר לא עומד להפתיע אותך, אתה לא, זו לא תקופה לספרי אימה או לספרי מתח שמכניסים עוד סטרס לחיים המאוד לחוצים שלנו כבר עכשיו.
מאוד מעניין. תודה רבה לך, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביתן דביר, מגישת ההסקט החיות גרים בגלי צהל. תודה.
תודה.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאן בכאן תרבות בשידור חוזר בשבע בערב, וגם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. הקפידו על עטיית מסכות, שמרו על מרחק זה מזה, נסו להתחסן אם לא עשיתם את זה עד עכשיו. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.